הגמרא בדף מ"ב עמוד ב' נאמר, אמר רב נחמן, האחים שחלקו הרי הם כלקוחות, פחות משטות נקנה מקח, יתר על שטות בטל מקח, שטות קנה ומחזיר עונה. אמר רבא, הדה אמר, תודה אמרן, פחות משטות נקנה מקח, לא אמרן, אלא דלא שב ישליח. אבל שב ישליח, אמר לתיקון אשדרתיך ולא לעיוות. יש לנו כאן, בפסקה זו, שתי הלכות שננסה לעמוד על טבען. הלכה אחת, שבה קובע רב נחמן, שאחים שחלקו, יש להם דין לקוחות, ומכוח זה יש גם פועלים דיני מקח וממכר הרגילים, דהיינו דיני הונאה של עד שטות, עד סוגיה במציע של עד שטות קנה ופטור מלהחזיר את ההונאה, שטות קנה ומחזיר הונאה, ויתר על שטות בטל המקח. אז אותן הלכות קיימות גם בחלוקה של אחים שחלקו ביניהם את הירושה, יפעלו שם אותם דינים בגלל שאחים שחלקו כלקוחות דם. דין שני, שאם החלוקה הזאת שנעשתה בין האחים היא לא הייתה ישירות בין האחים, אלא באמצעות שליח, או כפי שאנחנו עוסקים בכל הסוגיה, לאורך כל הסוגיה, באמצעות אפוטרופוס, אז יכול להיות שהדין משתנה. כי שליח ואפוטרופוס, אני כרגע קורך את שניהם בהדמחתא, אבל מי שיודע, אני לא, נראה לי שלא נגיע לזה היום, אבל יש מקום לדון בשאלה האם שליח ואפוטרופוס באמת נמצאים תחת, ממש תחת קורת גג אחת, לגבי הלגיטימציה של טעות מצידם, או שמה יש באפוטרופוס, יש לו איזה מעמד מיוחד שיכול להיות קרוב למעמד של בית דין, שיכול להיות שהוא יוכל לטעות עד גבול מסוים, כפי שאנחנו מכירים מן המשנה בכתובות, ששום הדיינים שטעו שטות, פחתו שטות או הותירו שטות, אז השומה שלהם קיימת. אז השאלה היא האם גם באפוטרופוס זה כך או לא. כמו שאמרתי, אני לא אדון בזה, אבל מבחינתנו כרגע נדון בשליח רגיל. צריכים לזכור שלגבי אפוטרופוס יכול להיות שהגדרים המדויקים יכולים טיפה להשתנות. נתחיל עם ההלכה הראשונה. ההלכה הראשונה אומרת שרב נחמן טוען אחים שחלקו לקוחות, ומפני זה חלים אותם דינים ששייכים במקח וממכר. בדרך כלל ההלכה הזאת של אחים שחלקו כלקוחות היא מובאת תמיד בניגוד לאופציה האחרת, שיכול להיות שאחים שחלקו דינם כיורשים. המחלוקת הזאת, האם אחים שחלקו כלקוחות או כיורשים, בעצם תלויה בוויכוח יסודי בשאלה האם בדרך כלל היא תלויה בשאלה היסודית הזאת, האם יש ברירה או אין ברירה. דהיינו, האם אנחנו אומרים שאחרי שהאחים חולקים ביניהם את הירושה, האם יש מקום לומר שבעצם, אם אני אומר יש ברירה, זה אומר שהוברר הדבר למפרע, כאילו מה שנפל בחלקי זה מה שאבא הוריש לי, ומה שנפל בחלקו זה מה שאבא הוריש לו, או שמה בעצם אין ברירה, כי אי אפשר לברר למפרע, אין מושג של ברירה למפרע, מה הייתה, למי הוריש האב את א' או את ב', אלא אנחנו טוענים שביסודו של דבר האב הוריש את כל הרכוש לכל הבנים, ואם אחד הבנים הולך ימינה ואחד הבנים הולך שמאלה, עם הימין והשמאלה ועם השמאל והימינה, שם בסיטואציות כאלה זה פשוט פרי של תוצאה של עסקה פנימית שנעשית בין האחים, שכל אחד מהאחים מוכר לחברו את חלקו, וכך שאם אני מתייצב בימין או בשמאל, אני מתייצב שם מפני שעשיתי עסקה עם אחי, ואני קניתי ממנו את החלק הזה שבעצם היה אמור להיות שלו, אני קניתי, ולכן אני יושב שם, וכן להפך, כן? שהוא קנה ממני את חלקי. בעצם העובדה שאנחנו אומרים האחים שחלקו כלקוחות, אמרתי כאן את ההלכה של אין ברירה לכאורה. ואז המובן בזה הוא שיש כאן עסקה שבין האחים, שכל אחד בעצם סוג של מחר להחיב את חלקו, וקנה ממנו גם כן את החלק האחר. זאת ההבנה הפשוטה. אבל רב נחמן כאמור טוען את זה רק על פי התפיסה של האחים שחלקו כלקוחות. השאלה מה היה קורה אילו היינו סוברים האחים שחלקו כיורשים. ונעשתה טעות בחלוקה. על מה אנחנו מדברים כאן? שאחים שחלקו כלקוחות, ואם היה פער במחיר בין החלוקה בפועל, דיינו תמחרו בצורה לא נכונה את המחיר של אותם חפצים שחלקו אותם, אז על פי זה אומר רב נחמן כאן, אם התמחור היה עד שטות המקח קיים, שטות בדיוק קנה ומחזיר הונאה, מעבר לשטות בטל המקח. זה בעצם מה שאומר רב נחמן. השאלה מה היה הדין אילו היה מדובר ביורשים? תיאורטית ניתן להציע ברמה הראשונית ביותר שלוש הצעות. מה היה הדין ביורשים? א', ביורשים יהיה ביטול מקח, ביטול על כל פער קטן ביותר, או שביורשים בכלל לא נתחשב בפער, כל פער הוא לגיטימי והחלוקה תישאר בתוקף בכל פער. ואופציה שלישית כמובן שאין הבדל בין יורשים לבין לקוחות, שגם שם יהיה אותם פערים, דהיינו עד שטות, שטות ויתר משטות. כמובן האופציה השלישית הזאת היא אופציה לכאורה כרגע לפחות בלתי סבירה, כי הרי זה מה שאומר רב נחמן, אחים שחלקו כלקוחות דמו, ומפני זה חלים הדינים האלה, משמע שביורשים, שלו אחים שחלקו היו יורשים, אז הדין לא היה צריך להיות כזה. כך משתמע, לכאורה אני אומר, ובהמשך נראה שבכל זאת יש איזושהי דעה כזאת, ואני צריך להתמודד איתה. אז זה כיוון אחד. שני כיוונים האחרים, שביורשים נבטל את העסקה על כל תזוזה הקטנה ביותר מן המחיר הרשמי, או שביורשים בכלל לא נתחשב בכלל במחיר הרשמי, זה לא מעניין אותנו, הם חלקו ביניהם וזה יהיה כך, כמובן הסבירות נוטה לצד של הביטול. זה הסבירות נוטה לצד הראשון. הצד השני לכאורה הוא בלתי סביר, ואכן באמת יש ראשונים שהתבטאו בפירוש בעניין הזה. יש לנו שתי עמדות כאלה, לפחות מה שאני ראיתי, יש שתי עמדות בראשונים של התבטאו בצורה מפורשת בעניין, ואלה שתי העמדות האלה ניצבות בצד שאילו היה מדובר ביורשים, אז העסקה הייתה מתבטלת, החלוקה הייתה מתבטלת על כל פער קטן. וסברתם בצדם, באחים שחלקו כלקוחות מדובר פה שעשו עסקה מסוימת ביניהם. אז בעסקה יש גבולות של מינימום של טעות, של מרווחים כאלה שנותנים, ועד שטות, יותר משטות וכו'. בחלוקת ירושה אין כאן עסקה. אם אני אומר אחים שחלקו כיורשים, פירושו של דבר שאני אומר שהוברר הדבר למפרע, שמה שנפל בחלקי זה מה שאבא הוריש לי, ומה שנפל בחלקו זה מה שאבא הוריש לו. כן? אז אם כך, אם זאת המשמעות, לכאורה אין מקום לפערים, כי שניהם יורשים באותה מידה, ושניהם צריכים לרשת אותו גודל של שטח, אותה כמות של ממון וכו', לכן אין מקום לפערים כאלה. ואכן כך כותב המיוחס לרזקן בסוגייתנו, הוא כותב, ואין להם דין יורשין שאין לאחד לירש יותר מחברו אפילו פרוטה. אם כן, אומר ריה זקן, שאילו היה מדובר שהיה ביניהם דין יורשים, אם אחים שחלקו כיורשים, אז ברור שכל פרוטה שמהווה פער בין החלוקות, החלוקה הייתה בטלה, כי כאן לא מדובר בעסקה שנעשתה בין הצדדים, אלא חלוקה של יורשים. חלוקה של יורשים צריכה להיות 100% של חלוקה, דהיינו 50% בדיוק לצד זה, 50% בדיוק לצד זה, ואם יש 50% פלוס פרוטה לצד זה, ולצד השני 50% מינוס פרוטה, זאת לא החלוקה הנכונה. אם מדובר בעסקה, אז בעסקה אנחנו מכירים שכשמוכרים זה לזה, אז אנחנו מכירים שעד שטות אפשר לטעות ואפשר למחול וכיוצא בזה. כך אומר הרי הזקן, כך גם אומר המאירי בצורה מפורשת בסוגיה. האחים שחלקו ונתענה אחד בחלוקה, הן במיטלטלין, הן בקרקעות, הרי הן כלקוחות, ואין אומרים הועיל ויורשים מהם בהונאה כלשהו ראוי לומר שיבטל, שאין ראוי להיות האחד יורש יותר מן האחר. אז הוא אומר בפירוש, שאין ראוי שהאחד יירש יותר מן האחר, ולכן אם לא היה יורשים, ברור שהיינו מבטלים בכל כלשהו, אבל כיוון שהם כלקוחות, אז אנחנו מאפשרים את הפער של עד שטות, שטות ויתר משטות. טוב. כל זה, זה השיטה, כמו שאמרתי, זאת ההבנה לכאורה המתבקשת, זה פחות או יותר מה שקיים בשיטות הראשונים שנמצאות לפנינו, אבל הדברים אינם פשוטים. והם אינם פשוטים בגלל סיבות שונות, ואחת מהן, אחת מן הסיבות שבגללה הדברים אינם פשוטים, כי יש דילמה גדולה בפוסקים בשאלה איך להכריע את המחלוקת הזאת, האם האחים שחלקו כלקוחות או כיורשים. יש דילמה גדולה בין הפוסקים, וזה קשור לשאלה הכללית של כל הש"ס, כי לכאורה אנחנו אומרים שהשאלה האחים שחלקו כלקוחות או כיורשים תלויה במחלוקת האם יש ברירה או אין ברירה. והדיון הזה, האם יש ברירה או אין ברירה, זה מחלוקת לאו דווקא באחים שחלקו, היא מחלוקת שנוגעת לענייני גיטין ולענייני לענייני בסוגיה של סוף תומעה לצאת, בסוגיות רבות זה מופיע. הנקודה הזאת של השאלה אם יש ברירה או אין ברירה, זאת שאלה שנוגעת לתחומים רבים ומגוונים שבהם עולה שאלה כזאת, לגבי עירובים ותחומים ועוד כמה וכן, בעצם שאלות רבות ומגוונות שבהן עולה השאלה הזאת, והשאלה לגבי שותפים שמודרים הנאה מזה וכולי. יש בקיצור המון 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 מקרים שבהם השאלה הזאת עולה, וכמובן אם רוצים לקבוע איזושהי עמדה אחידה אז צריכים איכשהו להתמודד עם השאלות האלה. ואכן יש בראש בשני מקומות הראש דן בזה, בשאלה הזאת, בשאלה איך להכריע, סביב סוגיה אחת, סוגיה בגיטין, וסביב סוגיה שנייה, סוגיה בנדרים. נתחיל קודם כל בסוגיה בגיטין. הראש בסוגיה בגיטין דן שם, הגמרא אומרת, מביאה את המחלוקת של רבי יוחנן וריש לקיש עם קניין פירות כקניין הגוף, או קניין פירות לאו קניין הגוף. לא ניכנס עכשיו לכל הפרטים של הסוגיה שם, אבל מה שמעניין אותנו הוא ששם בשולי הסוגיה אומר רב יוסף כך: אילו דאמר רבי יוחנן קניין פירות כקניין הגוף דמה, לא מצא ידיו ורגליו בבית המדרש. דאמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן, האחין שחלקו לקוחותן ומחזין זה לזה ביובל, ואי סלקה דעתך לאו כקניין הגוף דמה, לא משכחה דמייטה ביקורים אלא חד בר חד עד יהושע בן נון. קיצורו של דבר, מה שאומר כאן, יש מצווה להביא ביקורים. אם אני אסבור שמצד אחד האחים שחלקו לקוחות, ואם כך הרי כיוון שהאחים שחלקו לקוחות אז הדין הוא שצריכים להחזיר זה לזה ביובל, כן? כי אם כל קניין של קרקע צריכים להחזיר זה לזה ביובל. אם צריכים להחזיר זה לזה ביובל, זאת אומרת שהקניין הקרקע הזאת שיש לי הוא קניין לזמן. אם זה קניין לזמן, זה נחשב רק קניין פירות. אם קניין פירות לאו כקניין הגוף, אז בעצם אין לי קרקע, אני לא יכול להביא ביקורים. לכן מזלנו, אומר רבי יוסף, שרבי יוחנן שמצד אחד אומר האחים שחלקו לקוחות, הוא זה שאומר קניין פירות כקניין הגוף, זאת אומרת שקניין לזמן זה נותן לי קניין בגוף הקרקע, לכן אני יכול להביא ביקורים. כי אם נאמר שקניין פירות לאו כקניין הגוף, אז זה רק קניין לזמן ויש לי רק קניין פירות וזה לא כקניין הגוף, אז אני לא יכול להביא ביקורים. זה פחות או יותר מה שאומר כאן. יוצא אם כן שאנחנו, אומר רבי יוסף, מזלנו שרבי יוחנן שאומר אחים שחלקו לקוחות, הוא גם אומר שקניין פירות כקניין הגוף. אבל אז מגיע רבנו תם ואומר, מצוין, רבי יוחנן יכול לישון בשקט, אבל אנחנו לא יכולים לישון בשקט. אומר רבנו תם, כך אומרים התוספות שם, הקשה רבנו תם, ואנו איך מצאנו ידינו ורגלינו? דקיים עלן כרש לקיש דלאו כקניין הגוף, וקיים עלן כנעמד בדאורייתא אין ברירה. אנחנו פוסקים בדאורייתא אין ברירה, זאת אומרת שפוסקים שאחים שחלקו כלקוחות דמה, ואנחנו פוסקים קניין פירות לאו כקניין הגוף. אם כן, לפחות לדידן חוזרת הבעיה למקומה. ויש ברבנו תם שם הוא מציע כמה פתרונות, יש הרבה פתרונות בראשונים, אני לא אתעסק עכשיו עם הפתרונות השונים שהם מציעים, אבל אני מעוניין בעיקר בפתרון שהראש מציע לשאלה הזאת. הראש בתוספות הראש שם כותב כך, ומה שיקשה רבנו תם, האח מצאנו ידינו ורגלינו נראה לתרץ דקיים עלן יש ברירה. הראש מכריע כשיטת הפוסקים שיש ברירה גם בדאורייתא. בדרך כלל צריך להגיד, אולי לא אמרנו את זה, רוב הפוסקים נוטים להכריע בדרך כלל שבדאורייתא יש ברירה, בדאורייתא אין ברירה ובדרבנן יש ברירה. זאת השיטה הרווחת בפוסקים. כאן הראש מציע שנכריע הלכה יש ברירה, כדמוכה היידה בית קור והיידה נדרים והיידה תמורה, שבעצם נפסוק שיש ברירה. והד פסיק בסוף מסכת יום טוב כרבי יושעיה, זה לא, שם דובר גם כן בשאלה של ברירה, לא בכל למית הפסיק בהד כאמר דורייתא אין ברירה, אלא במהד כאמר דרבנן יש ברירה. לגבי דרבנן יש ברירה פוסקים שם כך, אבל לא לגבי הדורייתא, בדורייתא אין הלכה כמו אותה סוגיה. טוב, והיד רב נחמן, אם אתה פוסק יש ברירה, אז איך תסביר את רב נחמן, הרי קיים עליו מצד שני, שהאחים שחלקו כלקוחות דמה, ואמרנו שבדרך כלל כשאני אומר, האחים שחלקו כלקוחות דמה, זה בגלל שאין ברירה. אם אתה פוסק יש ברירה, אז איך אתה יכול לפסוק שהאחים שחלקו כלקוחות? אומר הראש, יש לומר, דהדקה אמר לקוחות הן, לאו לקוחות ממש, אלא כלקוחות. דהדתה, דהכה, פלגי, דלהבו כלקוחות לעניין מחילה והונאה וביטול מקח וכו'. טוען הראש אם כן שיסוד העניין לפי הבנתו הוא באמת אחים שחלקו כלקוחות, דהיינו מצד הדין הם באמת צריכים להיות יורשים, כי יש ברירה. אם יש ברירה אז אחים שחלקו כיורשים. אבל לעניין ההלכה הזו, כך אומר הראש, לעניין ההלכה הזו של אחים שחלקו, נכון יותר לומר שיפעלו כאן דיני לקוחות ולא הדין האלטרנטיבי. זאת אומרת, ואם אני, היו לי רק דברי הראש הללו כמו שאני רואה אותם כאן, אז אני הייתי מצייר תמונה כזו. זאת אומרת ש אילו הייתי אומר אחים שחלקו כיורשים כמו שהם באמת, לפי הדעה הזאת, כי אנחנו פוסקים שיש ברירה, אז הייתי אמור להגיע למסקנה שבעצם כל שינוי, כן, בעצם מזמין ביטול העסקה. כך הייתי הולך. אלא מה? שהערכת חזל הייתה, הערכתו של רב נחמן הייתה, שכשאחים חולקים ביניהם, גם אם הם יורשים, הם בעצם לא מתכוונים לעמוד על קוצו של יהוד עם כל אחד עם אח שלו, אלא מתכוונים לראות זה כאילו עסקה רגילה, ואז יפעלו כאן דיני ביטול מקח על פי כללי דיני עונה. זה פחות או יותר מה שאומר הראש. לו היו לי רק דברי הראש הללו, דהיינו שיכול להיות שהראש מסכים עקרונית עם אותה תפיסה של הרי הזקן והמאירי שראינו, שעקרונית ביורשים כל אחד צריך לקבל דיוק 50%, ואם אחד מקבל 50% פלוס או 50% מינוס, החלוקה צריכה להיות בטלה. אבל כאן סביר להניח שאף על פי שהם יורשים, הם בכל זאת מוכנים לא לעמוד על כל קוצו של יוד לבטל את העסקה, אלא לבטל עסקאות ברמות של עסקאות מחר, דהיינו עד שטות, שטות ויותר משטות. זה פחות או יותר הכיוון שלכאורה כך יכולתי להבין את דברי הראש כאן בתוספותיו. יש עוד אופציה אחת שאני אתייחס אליה בהמשך, אבל כרגע זאת האופציה הסבירה להסביר דברי הראש בתוספותיו. אלא מהי? שיש לנו כיוון דומה מאוד לזה, לדברי הראש הללו בתוספות בגיטין, יש לנו כיוון דומה מאוד לזה בדברי הראש בנדרים. ושם הראש בנדרים מוסיף עוד משפט שלדעתי לא מאפשר את הפירוש הזה. ונצטרך ללכת לכיוון אחר להבין אותו. הראש שם בנדרים כותב בשם רבנו שמשון, ורבנו שמשון בשם רי בסוף השולח דהילכתא דבדורייתא יש ברירה, אותו כיוון, בדורייתא יש ברירה כדי מוכחה. והי דרב נחמן יש לומר דהא דכאמר לקוחות, אין לאו לקוחות ממש אלא כלקוחות. הדעת דהא כפליג דלב כלקוחות לעניין מחילה והונאה וביטול מקח, דאינן רוצים שיהנו זה את זה. פה הוא מוסיף את המשפט, דאינם רוצים שיהנו זה את זה. מה המשפט הזה? מה המשמעותו של המשפט שהם לא רוצים להנות זה את זה? אגב, ראיתי במקום אחד שהגרסה יענו באלף, אבל כך או כך זה לא משנה. בוא נדבר עכשיו על הגרסה כפי שהיא לפנינו, בהי, כן? שיהנו זה את זה, כן? אז הם לא רוצים לענות זה את זה. מה פרוש לא רוצים לענות זה את זה? הרי אדרבה, אם נגיד שכי יורשים, אז אף אחד לא מענה את השני, אלא אדרבה, אנחנו פתלים את העסקה על כל צעד ושעל, על כל מילימטר של שינוי, אנחנו פתלים את העסקה. אז מה פרוש אינם רוצים, פה הראש אומר, על דעת זה הם חלקו שיהיו כלקוחות ולא כי יורשים, כי אינם רוצים לענות זה את זה. משמע שביורשים הם יכולים לענות זה את זה, ועכשיו לכן אנחנו אומרים שהם כלקוחות ולא כי יורשים. מדברי הראש יוצא שלכאורה רבנו שמשון, זה לא משנה, כן? השיטה הזאת לכאורה אומרת שלו היו, לו היה דינם כיורשים, אז החלוקה הייתה, גם אם היו פערים בין זה קיבל, נניח, התברר אחר כך שזה קיבל 40% וזה קיבל 60%, זה בסדר, לא קרה כאן כלום. אבל כיוון שאינם רוצים להנות זה את זה, אז הם קובעים שהגבולות יהיו בגבולות של מקח, כי אחרת יכלו להיות גבולות יותר רחבים, שאחד יכול להנות את השני. או אם גם לפי הגרסה של לענות, זה היינו אח, כן? הם לא רוצים לענות זה את זה, כי עקרונית מסעת, אילו היו יורשים, יכלו לענות זה את זה בלי גבולות, לכן קבעו שהם כלקוחות, כדי שיהיו גבולות לעונה, רק עד שטות ולא יותר מזה. כך משתמע. על כל פנים, רואים מכאן מן הראש לכאורה, שהוא סבור, שלו אחים שחלקו היה להם דין יורשים ולא היינו מפעילים כאן איזושהי הלכה ייחודית, אזי שם כל פער היה מוצדק. ויש ראיה לכיוון מחשבה כזה לכאורה גם מדברי הרמב״ם. הרמב״ם כותב בהלכות מכירה, כותב הרמב״ם כך: האחים והשותפים שחלקו המטלטלין, הרי הם כלקוחות. פחות משטות נקנה מקח ואין מחזיר כלום. יתר על שטות בטל מקח. שטות קנה ומחזיר עונה. הרב מדגיש שהדין הזה שהאחים ושותפים שחלקו המטלטלין, הרי הם כלקוחות. הוא מדגיש דווקא על חלוקת מטלטלין, הוא לא מדבר על חלוקת קרקעות. ולכאורה הדברים מובנים, כי הרי הרמב״ם סבור שקרקעות אין בהם הונאה בכלל. נזכיר כאן שיש מחלוקת גדולה בראשונים, כשבגסויה כתוב שקרקעות אין להם הונאה. אז יש חלק מן הראשונים שטוענים שאין להם, קרקעות אין להם בכלל הונאה, אפילו קנה שווה דינר ב-200, כן? אין הונאה בכלל, כך סבור הרמב״ם. ויש ראשונים שסוברים שגם כשאני אומר שאין הונאה בקרקעות, אין הכוונה שאין הונאה בכלל בקרקעות, אבל יש או שהם סוברים שאין הונאה בקרקעות, אבל ביטול מקח יש בקרקעות, או כאלה שאומרים שעד, שמעבר לחצי גם בקרקעות יש הונאה. כך או כך לא משנה, אבל עמדת הרמב״ם היא, מבחינתנו, שבקרקעות אין הונאה בכלל. דהיינו גם שווה 100 ב-200 או ב-500, כן, לא משנה כמה, אין הונאה בכלל בקרקעות. עכשיו, אם כך, אני מבין למה הרמב״ם דיבר רק על מטלטלין ולא דיבר על קרקעות. אבל גם זה לא מובן. כי הרמב״ם כאן מדבר על כך, על החידוש שבאחים שחלקו שהם כלקוחות, מול האופציה שהם כיורשים. והרי אם היו אחים שחלקו היו יורשים, אז הייתה נפקות לזה בין בקרקעות, בין במטלטלין. הרי מסתבר מאוד שאם אני אומר שאם אחים שחלקו כיורשים, ואז כל פער קטן אמור להיות בטל, כי יורשים כל אחד צריך לרשת בדיוק 50%, זה צריך להיות נכון גם בקרקעות, גם במטלטלים. וכך באמת אומר המאירי בפירוש. המאירי שראינו קודם אומר בפירוש שזה נכון בין בקרקעות, בין בקרקעות, בין במטלטלים. אני מצטט שוב את המאירי. האחים שחלקו ונתענה אחד בחלוקה, הן במטלטלין, הן במקרקעות, הרי הם כלקוחות, הועיל ויורשים הן, ראוי לומר, הועיל ויורשים הם, היה ראוי לומר שבעונה כלשהו, ראוי לומר שיבטל, שאין ראוי להיות האחד יורש יותר מחברו. אבל כיוון שהם כלקוחות, אז במטלטלין יש דיני עונה, ובקרקעות, כמובן דיני עונה בקרקעות, זה שאין עונה בקרקעות, אז לא נבטל את העסקה. על כל פנים, הרמב״ם הזכיר דווקא מטלטלין, לא הזכיר קרקעות. למה? למה הרמב״ם בכלל לא הזכיר את הדין הזה של בקרקעות שיש להם דין כלקוחות? שהרי לכאורה יש לזה משמעות. כי אם יש להם דין יורשים, אז תהיה נפקות גם בקרקעות. מזה שהרמב״ם אומר שהאחים שחלקו במטלטלין יש דין לקוחות, משתמע ממנו שלגבי דין קרקעות אין אצלו פער בין אם נראה אותם כיורשים לבין אם נראה אותם כלקוחות. וזאת מפני שאולי הוא סבור גם כן, כמו שראינו כרגע ברבנו שמשון שמובא בראש, שעקרונית בחלוקת יורשים היינו אמורים לאפשר גם פערים יותר רחבים, ורק מפני שהם כלקוחות, שמדובר פה שנעשתה עסקה, אז העסקה מוגבלת בגבולות של דיני עונאה. אם זה בקרקעות אין גבול, אם זה במטלטלין, אז יש גבולות כאלה וכאלה. ואם כך, לכאורה יוצא שניתן לדקדק גם מדברי הראש וגם מדברי הרמב״ם, שהם בעצם אימצו את האופציה השנייה שהצגתי קודם, שביורשים, שם הדין הוא שכל פער לא יבטל את העסקה, בניגוד לעמדת המאירי והרי הזקן, שביורשים הפער הכי קטן גם של פרוטה מבטל את החלוקה. והשאלה היא כמובן מה שורש המחלוקת כאן בין הראשונים הללו, בין המאירי והרי הזקן מצד אחד לבין הרמב״ם והראש מצד שני. מה? כן, בקצרה, כן, אני... הרמב״ם אומר שהאחים שחלקו במטלטלין דינן כלקוחות. כזו לשון הרמב״ם. שאלה למה הרמב״ם מדגיש דווקא שבמטלטלין דינן כלקוחות. מה, ביורשים אין דינן כלקוחות? סליחה, בקרקעות אין דינן כלקוחות? הרי גם בקרקעות דינן כלקוחות. אתה יכול לא לציין את העובדה שבקרקעות אין דינם כלקוחות, רק אם לגבי קרקעות אין הבדל בין אם אתה נותן להם מעמד של לקוחות לבין אם אתה נותן להם מעמד של יורשים. עכשיו, בקרקעות כשאני נותן להם מעמד של לקוחות ברור לי הדין, אין הונאה לקרקעות, זאת עמדת הרמב״ם, מובן? אז אם אתה אומר שגם ביורשים זהו הדין, אז אני מבין שלגבי קרקעות אין נפקות, לגבי מטלטלין יש נפקות, שאולי ביורשים אין משמעות לפער, וזה אני לא בכלל, לא אכפת לי כמה פער יהיה, תמיד החלוקה תתקיים, ובלקוחות יש דיני הונאה, עד שטות וכו'. אז לכן הרמב״ם רואה צורך לציין את הפער ביניהם במטלטלין, ולא רואה את הצורך לבטא את הפער ביניהם ביורשים. כי אם הרמב״ם היה סבור כמו המאירי, אז בין בקרקעות, בין במטלטלין יש משמעות לעובדה אם הם יורשים או לקוחות. כי אם הם יורשים, כל פרוטה משנה, ואם הם לקוחות, אז במטלטלין דין עונה, ובקרקעות אין עונה. מזה שהרמב״ם לא ציין את הנקודה הזאת, משתמע לכאורה בעליל, שאצל הרמב״ם, אילו הייתי נותן להם מעמד של יורשים, אז נכנה כל חלוקה הייתה לגיטימית, חלוקה של יורשים. אם יש פה שתי שדות או שני בתים שהאב הוריש, ובהסכמה ביניהם אח אחד הלך לבית ימין ואח שני הלך לבית שמאל, אז בכלל לא אכפת לי מה שוויו של בית זה מול שוויו של בית זה, כל אחד מקבל את ביתו וזהו, לא היה להם מעמד רק של יורשים. אבל כיוון שמעמדם כלקוחות, אז אני מתחשב בערכים של של הבתים. אז כמובן בבתים עצמם אין נפקמינה, כי זה קרקעות ואין בהם עונה, אבל נניח בתלעים, זהו, לוקח תלה כזה וזה לוקח תלה אחר וכו', אז יכולה להיות משמעות לזה. טוב, יכול להיות שהוויכוח ביניהם נוגע לנקודה אחת מרכזית לגבי טיבה של חלוקת ירושה. כשהם חולקים בירושה צלעים כנגד צלעים, אני בכוונה נוקט את הדוגמה הזאת של צלעים כנגד צלעים ולא צלעים כנגד כלבים, כן? מהסיבה שהגמרא אומרת בפירוש שבטלאים כנגד כלבים הכל לכול עלמא זה כלקוחות דם, כן? כל רק נחלק דברים שהם זה האב השאיר 10 טלאים וזה לוקח 5 וזה לוקח 5, זה פה יש הוויכוח אם יש ברירה וכי יורשים דם או אין ברירה וכלקוחות דם, בסדר? אז אני מדבר עכשיו טלה כנגד טלה. כשמחלקים טלה כנגד טלה, יכול להיות שהתפיסה הבסיסית בירושה שהשאלה של הערך הכלכלי היא לא זאת שעומדת בפוקוס המרכזי. מה שעומד כאן בפוקוס המרכזי הוא בעצם החלוקה. אני רוצה תלה, אתה רוצה תלה, זה אני לוקח, התלה הזה מוצא חן בעיניי, התלה הזה מוצא חן בעיניך, אז אתה לוקח את התלה. ולכן לכאורה כל השאלות של פערים בערכים ממוניים וכלכליים שייכים בעסקת מחירה. כשאתה עוסק במחירה, אז סביר מאוד להניח שמוכרים תמיד דברים על פי הערך הכלכלי שלהם, ולכן שם יש הונאה, ביטול מקח וכו'. אבל בירושה, כשהמגמה של ירושה היא חלוקת הרכוש המשותף, כן? ואתה לוקח X, ואני לוקח, אתה לוקח X1, אני לוקח X2, אתה לוקח תלה אחד ואני לוקח תלה שני, אז כאן אין מקום בכלל לדבר על הערכים הכלכליים, ויכול להיות שהמשקפיים הכלכליות הם בעצם לא קיימות כאן. ועל זה בא הגמרא, רב נחמן, לפי עמדת הראש, להגיד שאף על פי שבעצם יש להם באמת דין יורשים לגבי חלוקה, הם לא רוצים להנות זה את זה, ולכן יפעלו כאן הדינים האלה. זאת אומרת שהמבט הנכון בחלוקת יורשים הוא לא מבט שמתעלם מהערכים הכלכליים, אלא שמתחשב בערכים הכלכליים, וממילא צריכים להפעיל גם כאן את הדינים הללו של הונאה וביטול מקח וכו'. ולפי הרמב״ם לא צריכים להגיע לזה, כי הרמב״ם פוסק באמת אין ברירה בדאורייתא, כן? מבחינת הרמב״ם, הרמב״ם פוסק שאין ברירה בדאורייתא, אז יכול להיות שהרמב״ם יגיד לך דין זה בדיוק. לכן כתוב פה האחים שחלקו כלקוחות, כשמדובר פה ביסודו של דבר בעסקה של מחירה מאחד לשני ולא בעסקת חלוקה, ולכן דיני הונאה פועלים כאן. לו היה בעסקת חלוקה ולא עסקת מחירה, אז היא נכנה, זה לא הייתי מתחשב בפערים שבמחירים עליו. אבל זה לא מספיק, כי הרי טענת המאירי והרים הזקן נגד העמדה הזאת היא שבאחים שחלקו אם הם יורשים בכלל לא מדובר בעסקה ביניהם, אלא מדובר ב שיש ברירה, הוברר הדבר למפרע, ש א' ירש תלה זה וב' ירש תלה זה, ולא ברור שאי אפשר להבריר דבר למפרע, כן? להבריר, לברר דבר למפרע על זה שהוא משהו אנטי השכל. השכל ודאי מחייב שהירושה המקורית הייתה צריכה להיות 50% לזה ו50% לזה. לכן לא סביר להגיד שאם הם חלקו ואחד לקח תלה שווה 50 ואחד לקח תלה שווה 100, שהוברר הדבר למפרע שזה ירש את התלה של 50 וזה ירש את התלה של 100. הרי זה לא ייתכן. לכן נראה לי שצריך פה להוסיף נתון נוסף שהוא נתון משמעותי, ולדעתי הוא יסודי מאוד בהבנת חלוקת ירושה. הבנת הרי הזקן והמאירי אומרת בעצם שהאחים שחלקו לקוחות או יורשים, פירושו של דבר שאם אני אומר שהם יורשים, שהפשט הוא שהם לא עושים שום עסקה ביניהם, והחלוקה רק מבררת למפרע שאכן כביכול מראש האב הוריש א' לא' וב' לב'. אם כך, הם טוענים כל פער הקטן ביותר אומר שאין כאן חלוקת אמת, ולכן החלוקה צריכה להתבטל. נדמה לי שהבנת הרמב״ם ואולי גם הראש את המושג של אחים שחלקו כי יורשים, בוודאי הבנת הרמב״ם לפחות, נדמה לי שגם הראש צריך לומר כך, כן? שאחים שחלקו יורשים, לפי התפיסה של אחים, אם לא הייתי אומר שאחים שחלקו כי יורשים, זה לא אומר שאין כאן עסקה. בכל מקרה, בחלוקת ירושה צריכה להתבצע עסקה בין האחים. זאת חלוקה הסכמית. זה פרי איזשהו מעשה של הסכמה בין הצדדים, כי בוודאי ובוודאי אי אפשר להגיד מה אנחנו אומרים, נבוא נגיד שהאבא הוריש לפלוני את תלי ימין ולאלמוני את תלי שמאל, ומתי, למה שנגיד דבר כזה? מה הסבירות שנגיד דבר כזה? אלא שהאמירה היא בעצם כזו, שאם אנחנו מסכימים על חלוקה שאני אקח תלי ימין ואתה תיקח תלי שמאל, אזי לפי התפיסה של אחים שחלקו כיורשים, דהיינו אנחנו יכולים לראות את זה כאילו מראש, אנחנו רואים את זה פרי ההסכמה שלנו, כאילו מראש מדובר, אבל בפירוש דובר על מעשה חלוקה שהוא מעשה הסכמי של הסכמת שני צדדים. וכיוון שהמעשה הזה בהגדרה הוא מוגדר כחלוקה של חפצים ולא חלוקה של שוויות כלכלית, לכן התפיסה הבסיסית היא שאין מקום לדבר ולהסתכל על המבט הכלכלי או הערך הכלכלי המדויק של כל תלה מול כל תלה. וזה בניגוד לתפיסה של אחים שחלקו כלקוחות, פירושו של דבר שאנחנו לא יכולים להגיד שהוברר הדבר מפרע שזו הירושה, אלא מדובר פה ברצון שלנו לבצע עסקה כלכלית, עסקה של מקח וממכר. ובעסקה של מקח וממכר פועלים דיני עונה. זהו היסוד. אם אני מבין כך, ואם אני צודק בהבנה הזאת, זה מחבר אותי לתפיסה של הרמב״ם. הרמב״ם תופס בכלל בענייני עונה, נדמה לי, כן, הרמב״ם בפרק י' ג', כן, באותו פרק בהלכה א', פוסק הרמב״ם שם כך. זה מחלוקת גדולה שקיימת בראשונים בנוגע לדיני הונאה, ואני רק אצטט פה בלי להיכנס לאובי הקורה בזה. המחליף כלים בכלים או בהמה בבהמה, אפילו מחת בשיריים או תלי סוס, אין לו הונאה, שזה רוצה במחת יותר מן השיריים. זאת אומרת, הרמב״ם כאן מחלק בין עסקה שהיא עסקה כלכלית ביסודה, דהיינו עסקה שמתייחסת לערך הכלכלי של החפץ, למול עסקה של יסודה והמוקד שלה הוא בחפץ ולא בערך שלו. דהיינו, אם אני מחליף כלים בכלים, תלה בסוס, מי שמחליף תלה בסוס הוא לא נכנס לשאלה מי שווה יותר, התלה שווה יותר או הסוס שווה יותר. ברור לנו לכאורה, ככה נראה לי, לא יודע, אולי אני טועה, אבל נדמה לי שהשכל אומר שבדרך כלל סוס שווה יותר מתלה, ככה ההיגיון אומר, כן? אלא מכאן מדובר בסוסון, אבל אם מדובר בסוס, אז ודאי שתלה, סוס שווה יותר מתלה. אבל בכל זאת, אם אני צריך תלה, אז אני מן צריך תלה. והרבה פעמים אתה שומע את זה באנשים שהמחשבות שלהן הן לא מחשבות כלכליות, כן? מה אכפת לי מה הוא לוקח? אכפת לי, אני צריך עכשיו את החפץ הזה, אז מה שחשוב לי זה החפץ הזה. כן? כמובן, אנשים שהמוח שלהם הוא כלכלי, אז הם אומרים, מה פירוש, אתה צריך תלה ויש לך סוס, אז תיקח את הסוס, תמכור אותו, תקנה תלה וישאר לך גם קצת עודף בכיס. אבל לא תמיד, לא כל אנשים חושבים במחשבות כלכליות, יש כאלה שחושבים מחשבות פונקציונליות. מה שחשוב להם בעולם הזה, זה לא צבירת ההון, אלא מה שחשוב להם זה פונקציה, זה משמש אותי, זה לא משמש אותי, את זה אני רוצה. זה פחות או יותר. אומר הרמב״ם, זה בדיוק מה שקורה באל. במחר, אומר הרמב״ם, יש הונאה. בחליפין אין הונאה בחליפין, כי חליפין במהותו מתייחס לחפץ, לפונקציונליות, לא מתייחס לערך הכלכלי. אמנם הרייבט שם משיג עליו, נדמה לי שכתבתי לכם גם את הרמב"ן, הרמב"ן מביא שם מחלוקת בעניין הזה, כן? אבל יש סיטואציה שטוען, שבה הרמב"ן טוען שכולי עלמא מודים שאין הונאה בחליפין, נכון? יש משהו כזה שאומר, ויש מי שחולק ואומר לעולם אין הונאה לחליפין, אבל יש, אם הוא אומר, ולא אמרו אין לו הונאה, אלא במי שניכר שאינו מקפיד, כגון מכור לי באלו, אבל בכל חליפין דאלמה יש לו הונאה. על כל פנים יש סיטואציה שבה הרמב"ן מודה שאין הונאה בחליפין, אבל הוא טוען שיש גם כאלה, וכך באמת מביא הכסף משנה מתלמיד הרשב"א, שטוען, שאפילו מביא את זה כיסוד בגזירת הכתוב, או קנו מיד עמיתך, שדווקא במקח וממכר נאמרו דיני הונאה, אבל בחליפין שבמהותו הוא לא דין מקח וממכר, שם לא נאמרים דיני הונאה. אז רק להשלים את התמונה בעניין הזה, אפשר בהחלט לבוא ולומר שיש לפנינו מחלוקת מהותית בין הראשונים בנוגע לטיב המושג של אחים שחלקו כיורשים. דהיינו, האם ירושה, כשאני אומר יש ברירה והאחים שחלקים הם יורשים, האם פירושו של דבר שלא נעשה כאן שום הסכם בין הצדדים, אלא רק הוברר הדבר למפרע שזאת הירושה המקורית, ואז צודקים לכאורה לפי התפיסה הזאת הרי מיגש, הרי הזקן והמאירי, שאין מקום לדבר על פער מסוים, שכל פער כאן אמור לבטל את החלוקה, כי ברור שהם יורשים במקור 50% מול 50%. אבל אם אני מבין שגם כשאני אומר אחים שחלקו כיורשים, לא מדובר רק בבירור למפרע של מה הייתה הירושה המקורית, אלא מדובר פה בתהליך הסכמי ביסודו של שני הצדדים שעושים ביניהם איזושהי עסקה של החלטה, אני אלך ימינה ואתה תלך שמאלה, אלא שאנחנו מוכנים גם את הפרי ההסכמה הזאת להשליך לאחור ולומר שכאילו אנחנו מסכימים בינינו, זה פרי ההסכם בינינו, שכאילו האב הוריש לנו, לי הוריש את התלה הימני, לך הוריש את התלה השמאלי, אם אנחנו מוכנים לראות בצורה הזאת, אזי זה ישקף לנו יותר את עמדת הרמב״ם והראש, ולכן פה עקרונית לא הייתה צריכה להיות, לא היו צריכים כאן לפעול דיני הונאה. אם נניח שאני מדמד זה, אני אומר, יכול להיות שגם אם הראש היה מתנגד לרמב״ם, לרמב״ם זה יותר פשוט, כי הרמב״ם הוא מפרוש שאין הונאה בחליפין, והפעולה הזאת היא דמויית חליפין מבחינה זאת. אבל גם אם נניח שהראש חולק על הרמב״ם בהונאה בחליפין, אני לא זוכר כרגע מה עמדת הראש בעניין הזה, אבל אפילו נניח שהראש חולק על זה, אז כאן בעסקת ירושה, שם יכול להיות שיהיה הרבה יותר פשוט לראש לומר את זה, כי בחליפין עדיין, בכל זאת, כשאני בא עם אדם זר ומחליף פרה בחמור, ברור שגם אם אני, הפוקוס שלי הוא לא על הערך של הדבר, אבל ברור שזה קיים בתודעה, כי אני לא אחליף, סביר להניח שאני לא אחליף, אני יודע מה, יתוש בפיל, כן? סביר להניח שלא נעשה החלפה כזאת. אבל בין אחים, תיאורטית יכולה להיות גם חלוקה כזאת, כי בין אחים יכול להיות שבאמת המבט הפונקציונלי הוא המבט הקובע. יכול להיות שזאת התפיסה. טוב. כן. לא, אז אני מסביר שוב, כשאני, אם אני אומר שאחים, אם אני אומר שיורשים וברור למפרע פירושו של דבר, שאני מברר, כן, שזה מה שהאב הוריש, אז בזה, לכאורה מאירי ואריה הזקן צודקים, שהאב אמור להוריש 50% לכל אחד. ברור ששניהם, לשניהם יש חלקים שווים שם. אבל אם אני מבין שהמחלוקת עם לקוחות או יורשים, זה לא השאלה אם אנחנו עושים עסקה בינינו או לא עושים עסקה בינינו. זה ברור שבכל חלוקה של יורשים יש פה עסקה. יש פה עסקה, יש פה הסכמה. כן? כל השאלה היא, האם אני רואה את ההסכמה הזאת, כן? ככרוכה בכך שאני צריך לקנות לך ואתה צריך לקנות לי. כן? או שפרי הסכמה אומר, בוא, אנחנו שנינו נסכים, כביכול שמראש, כן? כאילו האבא אמר, אתה תיקח את הלימני ואתה תיקח את הלשמאלי. מובן? שנסכים שכאילו, כך אמר, הרי אילו האבא היה מצווה, כן? והיה אומר מראש, אתה א' תיקח תלה א' וב' תיקח תלה ב', זה בסדר, נכון? אם אמר מי שראוי לירשו, לא נכנס כרגע לפרטים של הסוגיות ביש נוכלי, כן? אבל בעיקרון האבא יכול היה לומר דבר כזה. זאת אומרת, כשאני עד עכשיו אמרתי לא האבא אמר, כי אמרנו רק שאלה, היא בדרך כלל יש פה ירושה סתמית, ירושה סתמית היא 50%, 50%. אם אני לא רואה הסכם, זה באמת צריך להיות 50%, 50%, נכון? וזאת באמת עמדת המאירי והרי הזקן, כן? אבל אם אני מבין שגם לפי התפיסה הזאת של אחים שחלקו יורשים, זה לא שבאמת אני רק מברר את הירושה המקורית, אני בחלק 50%, אני אומר, הוברר הדבר שכביכול הירושה הייתה מראש 50% לזה ו-50% לזה. אלא אני אומר שברור שיש כאן תהליך הסכמי, תהליך שבו שני הצדדים הסכימו לעשות משהו, אז אני אומר שהם מסכימים לראות, כאילו אם תרצה, אני בשביל לסבר לך את האוזן, הייתי אומר, כאילו הייתה כאן צוואה של האב שהאח א' ילך לימין ואח ב' ילך לשמאל. בסדר? כן. האמירה שיש ברירה בעצם אומרת שלא מדובר פה בעסקה של מחירה זה לזה, אלא בעסקה שמבררת למפרע, כיוון שכל ירושה עומדת להתחלק, אז החלוקה הזאת שעליה מסכימים האחים, אנחנו מסכימים לראות זה מראש, כאילו זאת החלוקה המתוכננת מראש. טוב. אמרתי לכם מראש שיש גם גישה שלישית. הגישה השלישית שאומרת שבעצם אין שום הבדל מהותי, עקרוני, בין אחים שחלקו אם הם לקוחות או יורשים, ברור שצריכים לעבוד על פי הכללים של שטות, עד שטות, שטות ויתר משטות. מי שאומר את הכיוון הזה הוא רבי קיבי עגר. רבי קיבי עגר שם בסוגיה בגיטין אומר את הכיוון הזה, ואני מוכרח לומר שככה במבט ראשון דבריו אינם אפשריים, כי לכאורה אם רב נחמן אומר האחים שחלקו כלקוחות ולכן יד שטות כך יותר משטות כך וכו', הרי ודאי למה אומר האחים שחלקו כלקוחות? סביר מאוד להניח שהוא אומר את זה כאנטיתזה לאחים שחלקו כיורשים. זאת אומרת שביורשים זה לא הדין. אז מה אתה אומר לי ש אין הבדל לגבי הנקודה הזאת, אין הבדל בין אם אחים שחלקו כלקוחות או אחים שחלקו כיורשים? ואכן רבי קיבי אגר אומר ככה, ובסוף הדיבור דרבה סבירה ללקוחות הן בפרק ב' דקידושין מבואר דסבירה לדח דינה דקידושין תליה בבררה, ואני בעוני לא ידעתי אף אם יש ברירה והם היורשים, מכל מקום לעניין הונאה דינם כלקוחות, דמה וכך דהם יורשים. מכל מקום, כיוון דעינו זה לזה, אמר לא יהיה בזה דין עונה. אומר הרבי קבגר, ברור שצריכים להיות דין עונה, גם אם הם יורשים. על פי הכללים הרגילים. אני חושב שאם רוצים להבין דברי הרבי קבגר, צריך לומר כך, שרבי קבגר רואה את הביטוי של רב נחמן, שאומר, האחים שחלקו, כלקוחות הם, שאין למושג הזה, לביטוי הזה, למונח הזה, של האחים שחלקו כלקוחות, שום קשר ושום זיקה למושג הזה שמופיע בבבא בתרא בדף קוף זין, במחלוקת האמוראים שם. מובן? אותה המחלוקת שם המשולשת, האם כלקוחות או כיורשים או מסבקלה, זה לא קיים אצלו. זאת אומרת, בסוגיה שם, כשמדברים על לקוחות או יורשים, שם מדובר בפירוש על השאלה יש ברירה או אין ברירה. כשרב נחמן בסוגייתנו אומר האחים שחלקו כלקוחות הן, הוא לא מתכוון לאותה סוגיה של ברירה או לא ברירה. לא לזה הוא מתכוון. מה שרב נחמן מתכוון לומר לנו, שבין אם תאמר בסוגיה של דף קוף זין בבבא בתרא שהם יורשים, ובין אם תאמר בסוגיה בקוף זין שהם לקוחות, לא משנה מה תאמר שם, כאן לענייני הונאה ודאי יש להם דין לקוחות. זאת אומרת, בין אם תאמר שהם יורשים, בין אם תאמר שהם לקוחות בסוגיה שם, בין אם תאמר יש ברירה, בין אם תאמר אין ברירה, בסוגיה שלנו זה גדר אחר לגמרי. מה שיש לנו כאן בסוגיה, שחלוקת ירושה צריכים לפעול בה דיני הונאה. זה מה שאומר רב נחמן. בקעת ירושה פועלים דיני הונאה. בהסבר לדבר הזה? לדעתי קשור לכך שגם רבי עקיבא איגר כנראה תפס שאפילו אם אני אומר שהם יורשים, מדובר פה במעשה הסכמי, בהסכמה שבין הצדדים. ולכן בכל פעולה שיש בהסכמה של שני צדדים לעסקה, אז תמון בתוכה היסוד הזה שמוכנים להכיר בפערים מסוימים בגבולות הרגילים של עד שטות, יתר משטות וכו'. עד כאן פרק א' של דברינו, שניסיון להבין את ההלכה הראשונה שנאמרה כאן, שיפעלו כאן דיני הונאה באחים שחלקו. אז אמרנו או שזה באמת עומד בניגוד למה שהיה קורה אצל יורשים, זו התפיסה הרווחת בראשונים כאן, שזה בניגוד למה שהיה קורה אצל יורשים. וכאן מה היה קורה אצל יורשים? ראינו כאן שיש עמדה אחת שאומרת שאצל יורשים בכל נטייה הכי קטנה לצד זה או לצד זה היינו מבטלים את החלוקה, שיטת המאירי והרי הזקן, מול שיטת הרמב״ם והראש, שביורשים בכלל לא הייתי מתחשב בסטיות כאלה ואחרות, והחלוקה הייתה צריכה להיות לגמרי. ועל זה בא רב נחמן לומר לי שאחים שחלקו לקוחות הם, כדי לומר שפועלים כאן דיני מקח וממכר, וממה פועל כאן הלכות הונאה, דהיינו עד שטות, שטות ויתר משטות. והגישה האחרת היא שרב נחמן בכלל לא מדבר כאן על לקוחות בניגוד ליורשים, אלא לקוחות כקביעה שכל חלוקת ירושה היא בעצם חלוקה הסכמית, בין אם תפרש אותה פירוש למפרעי ובין אם תפרש אותה פירוש שרק מכאן ולהבא, דהיינו לקוחות או יורשים, זה לא משנה איך תפרש אותה, מדובר פה בעסקה, וככל עסקה שייכים בה דיני הונאה, ולכן שייכים בה אותן הלכות של עד שטות, שטות ויתר משטות. טוב, ומכאן אני רוצה ללכת אל ההלכה השנייה שהופיעה בסוגייתנו, שקבעה כאן שאם היה מדובר כאן בשליח שהיה מעורב בחלוקה הזאת, אזי כל טעות בעצם מבטלת את העניין. כך לכאורה יוצא מכאן. וכאן כשאני מגיע לדין, לדון בדין שליח שטעה, אני חושב שיש מקום להעלות כאן ולדון בכמה וכמה שאלות. שאלה אחת היא שאלה ראשונה, עסקו בה הרבה הראשונים כאן, האם באמת כפי שמשתקף בסוגייתנו שבשליח שטעה אין נכונות להכיר בשום טעות, בשום סטייה מן המחיר הקבוע. כל סטייה קטנה בעצם לתיקון יש דרתיך ולא לעיבותי, וזה מבטל, גם נצטרך לדון מה הכוונה לבטל, אבל כרגע זה מבטל לגמרי את החלוקה הזאת שהשליח עושה. בניגוד למחירה ששם אני מוכן להכיר בפערים, מחירה שבין מוכר לקונה, שם אני מוכן להכיר בפערים של עד שטות וכו', אם שליח היה שותף או מן הצד של המוכר, כשליח של המוכר, או שליח של הקונה, לא משנה כרגע, ברגע ששליח נמצא בתמונה, אין מקום לפערים, וכל פער קטן בעצם מבטל. זאת, ועל זה יש דיונים, כמו שאני עוד מעט בראשונים, האם באמת אין שום נכונות להכיר בשום טעות מצד השליח, או שבכל זאת יש אולי מקום כלשהו להכיר בטעויות מצד השליח. זה דבר ראשון. דבר שני, כשאני אומר שאין נכונות להכיר בטעות מצד השליח, אז יש פה בעצם שתי זירות שצריכים לדון בהן, צריכים להתבונן בהן. הזירה האחת היא הזירה של השליח מול מישהו עשה איתו את העסק, מול המוכר או מול הקונה, תלוי באיזה צד נמצא השליח, כן? אבל יש כאן הרי צד שהוא מוכר או קונה, והשליח נמצא בצד שני, והשאלה היא מבחינתו של המוכר והקונה, הוא עשה עסקה עם מישהו, כן? מה אכפת לי שהשליח לא יכול לטעות? אני עשיתי עסקה שהטעות או הסטייה של עד שטות היא תמיד בדרך כלל לגיטימית. אז מה אומרים לי פה? יש פה שליח? אני פתאום, יש פה כללים אחרים. מה אמור להגיב, כן? ומה צריכה להיות עמדתו של הצד שכנגד, כן? ושאלה נוספת, מה היחס בין השליח למשליח? אם בכל זאת השליח עשה איזו פעולה כזאת, כן? אז האם השליח יכול לזקוף את הפעולה לטובת המשליח, לא יכול לזקוף, באיזה תנאים וכו'. כל זה אמור כמובן לעלות לדיון, כשלדעתי אני אולי אציב כבר עכשיו את השאלה המקורית והמרכזית, כשאני אומר לתיקון יש דרתיך ולא לעיוותי, שזה בעצם הבסיס של כל העניין. השאלה איך אני מבין את הקביעה הזאת של תיקון יש דרתיך ולא לעיוותי. אפשרות אחת, עקרונית, בעצם בא לומר שבכל פעם ששליח טועה ולו במעט, כן? אז הוא לא מונה לכך. אני מניתי אותך לתיקוני ולא לעיוותי. אני מניתי אותך רק לעשות דברים שהם 100% נכונים. אם אתה עושה דבר שיש בו סטייה ולו הקטנה ביותר מה-100% הוא הנכון, אתה בעצם לא שליח שלי. ואז בטל כוח שליחותך, ולכן אתה בעצם פועל לא כשליח. ואם אתה לא פועל כשליח, אז צריכים לדון מה יהיה, מה תהיינה ההשלכות של זה. זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה, לתיקון יש דרתיך ולא לעיוותי, זה לא אומר שאני מפקיע ממך שם שליח. יכול להיות שאתה עדיין, שם שליח עדיין יש לך. אבל, כמו במוכר וקונה, אם הוא טעה ביתר משטות, מה הדין? זה מקח טעות, ביטול מקח. סף הטעות בשליח הוא נמוך יותר. ואני מוכן להגדיר מקח טעות בשליח. במוכר וקונה רגיל, אני מגדיר מקח טעות רק ביתר משטות. אצל שליח, סף הטעות, רף הטעות הוא נמוך יותר, ועל כל פארק הכי קטן, גם על פרוטה, אני אומר שזה מקח טעות. זאת אומרת, יכול להיות שאתה שליח. אבל יש כאן מקח טעות. המקח ניקח בטעות, לכן בטל המקח. אז אלה פחות או יותר, אני הצבתי כאן את השאלות, בואו נדון עכשיו לפי הסדר. בסוגייתנו נראה לכאורה שהסוגיה אינה מוכנה להכיר בטעות של השליח ולא כלום. אומרת הגמרא, עד אמר עד שטות. הדה אמרן פחות משטות נקנה מקח, לא אמרן אלא דלו שווי שליח, אבל שווי שליח גם פחות משטות לא אומרים שנקנה מקח. הבנה הפשוטה היא שאם שליח מחר או קנה וטעה, אז המקח אמור להיות בטל אפילו בפחות משטות. אבל מה שכל כך פשוט כאן בסוגיה, בסוגיה בכתובות, הוא לכאורה עולה לספק, והגמרא שם שואלת בגמרא בכתובות דף צדיתת עמוד ב' קוף עמוד א', הגמרא שם שואלת כך: אחרי שמביאה את המשנה שדיינים יכולים לטעות עד שטות, שום הדיינים שפיחתו שטות או הוסיפו שטות מכרן בטל, אבל עד שטות המכר קיים, אז זה שואלת הגמרא, איבא אלו שליח כמן, מה מעמדו של שליח? רב אמר רב נחמן שליח כדיינים, רב שמואל בר ביסנה אמר רב נחמן כאלמנה. על אלמנה מסופר שם בסוגיה הקודמת, שאלמנה אם היא מכרה מנכסי בעלה למזונות, והיא טעתה אפילו במכרה שווה במנה פחות דינר, אז כמובן כל העסקה בטלה לגמרי. רב אמר רב נחמן שליח כדיינים, ואומרת הגמרא למסקנה, הלכתה שליח כאלמנה. כן, הגמרא מגיעה למסקנה ששליח כאלמנה, שואלת הגמרא, ומה ישנה, הרי מצאנו שליח שכן יכול לפות, אתה אומר שהלכה למה יישא, אתה אומר שליח כאלמנה, כן? ולא מצאנו בשליח של תרומה, שאם הוא טעה בכל זאת שזה עובד, מה ישנה מהד, אמרינן, מהד יתנן, העומד לשלוחו, צאו תרום, תורם כדעת בעל הבית, מן יודע דעתו שבעל הבית, תורם בבינונית, פיחת עשרה, הוסיף עשרה, תרומתו תרומה, אומרת הגמרא, תם כיוון דאיקא דתורם בעין רעה ואיקא דתורם בעין יפה, אמר לי להכה עמדתיך, אבל הכה טעות הוא, אמר לי לא יבח לך למיתה. בעצם ביסוד הדבר, מה שהגמרא אומרת, שבעצם בתרומה זה לא מדובר בטעות. נפרש את זה קצת יותר טוב בהמשך, למה בתרומה זה לא טעות. כשבעל הבית ואומר לו, למה הלכת, למה הפרשת אחד מ-40, ולא אני רציתי רק אחד מ-50. כן? אז על זה עוד נפרט בהמשך. כרגע לפחות יוצא שמסקנת הסוגיה בכתובות גם כן תואמת את סוגייתנו, שבעיקרון שליח כאלמנה, גם שליח לא מתאפשרת טעות. שליח, רק בבית דין מתאפשרת טעות, שליח לא מתאפשרת לו שום טעות. אבל הבעיה היא לא כל כך מסקנת הסוגיה כמו שיטתו של רבא בסוגיה. כי אצלנו בסוגיה רבא מדבר, ורבא בסוגיה שם בכתובות אומר תליח כדיינים. זאת אומרת שהוא מאפשר טעות. ואילו כאן הוא לא מאפשר טעות. אז זו השאלה שהטרידה מאוד את הראשונים, איך ליישב את הסתירה בין הסוגיות, בעצם לא כל כך בין הסוגיות, כמו בעמדתו של רבא בין שתי הסוגיות. בתוספות, גם כאן בקידושין, גם שם בכתובות, הם מציעים בדבריהם, אם נרצה, שני כיוונים עיקריים, שלושה תירוצים, שני כיוונים עיקריים. בואו נראה. אני אומר שלושה תירוצים, שני כיוונים עיקריים. כיוון אחד שבעצם מאשש את הפער בין הסוגיות, רק השאלה אם הפער בין הסוגיות הוא נתון במחלוקת, דהיינו שאינך הנאמר רבא פה אומר את עמדתו שלו, שם הוא אומר את עמדת רב נחמן, כן? ולא, לא סביר עליה, ואז יש לנו פה ויכוח בין האמוראים וויכוח בין הסוגיות, האם שליח רשאי לטעות או שליח לא רשאי לטעות, בעצם ויכוח שכבר עולה שם בסוגיה, אם שליח כדיינים או שליח כאלמנה, אלא שרבא כאן עצמו סובר בדעתו האישית ששליח כאלמנה, שליח לא רשאי לטעות. זה השיטה הראשונה, היא שיטת הרשב"ם. זה השיטה הראשונה, שיטת הרשב"ם, שבעצם יש כאן מחלוקת בין האמוראים. רבנו תם מחלק בין שליח הדיינים לבין שליח הבעלים. שליח הדיינים, אם מדובר בשליח של בית דין, אז יש לו כוח של בית דין. לבית דין יש כוח לטעות, גם הוא יכול לטעות. שליח של הבעלים, לתיקון יש דרתיך ולא לעיוות. שליח הבעלים, אין לו מרווח של טעות. זה פחות או יותר טענתו של רבנו תם. הוא טוען שהסוגיה בכתובות עוסקת בשליח הדיינים. כאן בסוגייתנו עוסקים בשליח הבעלים, לכן פה פשוט שאין לו מרווח של טעות. שליח הבית דין, שם יש לו מרווח של טעות לפי דעה אחת, לפי דעה השנייה. לא בהכרענו אמנם שאין לו מרווח של טעות גם בשליח בית דין, אבל שם הדיון הוא רק בשליח בית דין. כמובן אם אני אומר שהדיון שם הוא רק בשליח בית דין, לא כל כך מובן מה הגמרא שם שואלת משליח של תרומה. הרי שליח של תרומה הוא לא שליח של בית דין. אז אפשר להגיד שהגמרא שואלת בקל וחומר. ואם גם שליח, אתה אומר ששליח בית דין דינו כאלמנה, אם גם שליח בית דין אתה אומר שאין לו מרווח של טעות, כן? אז קל וחומר בשליח רגיל, ואילו בתרומה אתה רואה שאפילו שליח רגיל יש לו מרווח של טעות. או בצורה שבה התוספות שם, וגם הרטב"א שם, נטו להפרש את הדברים, שמילא אם היית מוכן להגיד ששליח של בית דין יש לו מרווח של טעות, אז אני מבין שאתה מוכן להכיר עקרונית בטעות של שליח, אז אני מבין, גם בתרומה, כיוון שהוא עשוי לטעות בדבר זה, מהי עמדתו של בעל הבית, האם הוא בעלי העין היפה, או בעלי העין הבינונית, או בעלי העין הרעה, אז אני יכול להבין שיש לו איזה מרווח מסוים שהוא יכול לטעות. אבל אם אתה סובר שטעות היא בלתי אפשרית בכלל, אז למה בתרומה אתה מאפשר טעות? והתשובה של הגמרא היא באמת, שבתרומה לא מאפשרים טעות. במידה רבה בתרומה זאת לא טעות. הוא אומר לו, בהכי עמדתיך, פירושו של דבר, אתה מינית אותי שליח להפריש לך תרומה. כיוון שבהפרשת תרומה יש שלוש אפשרויות לגיטימיות להפריש תרומה. עין יפה, עין רעה ועין בינוני. קיימות שלוש אפשרויות לגיטימיות. אם אתה לא אומר לי בפירוש, אני עין יפה, או אני בינוני, או אני רעה, כל עוד אתה לא אומר לי בפירוש, אתה בעצם שמחת עליי, אתה כמשלח. שמחת עליי שאני אעמוד אותך בעצמי ואחליט מי אתה, האם אתה יפה, רע או בינוני. כך עמדתיך, לכן אין כאן טעות. שונה הדבר במחירה, כשאני אומר לך לך תקנה בשבילי, אז יש מחיר שוק ברור שהוא הסכום המסוים. אם אתה סוטה ממנו ימינה או שמאלה, אתה כבר טעית. בשליח של תרומה זה לא טעות. שליח של תרומה זה לא נקטעות, כיוון שמראש יש שלוש אפשרויות לגיטימיות להפרשת התרומה. וכאן אדרבה, אני טוען שאם המשלח רוצה להגביל את שיקול דעתו של השליח, אז הוא צריך להגיד לו, לא מספיק להגיד לו לך תפריש בשבילי תרומה, אלא צריך להגיד לו, לך תפריש בשבילי תרומה, תזכור שאני בינוני, תזכור שאני יפה או תזכור שאני רע. אם הוא לא אומר את זה, פירושו לדבר שהשיקול הדעת הזה הוא נח לפתחו של השליח, לכן כששליח פועל באמצעות בהכי עמדתיך, בלשון הגמרא זאת לא טעות. שימו לב, אתם זוכרים את לשון הגמרא שם בכתובות, כשהגמרא בא ליישב את הקושייה הזאת, הגמרא מדגישה את הנקודה. התם כיוון דאיקא דתורם בעין רעה ואיקא דתורם בעין יפה, אמר להכי עמדתיך, אבל הכה טעות ההוא. כשהגמרא אומרת אבל הכה טעות ההוא, זאת אומרת שבתרומה זאת לא טעות. זה במסגרת הלגיטימית לטעון בהכי עמדתיך. טוב, אז עד כאן זה החלוקה, זה סוג אחד של חילוקים שמופיע בתוספות בין הראשונים. כאמור, האם לחלק בין הסוגיות במובן זה שיש מחלוקת אמוראים, האם לאפשר מרווח של טעות לשליח, כן, זה שיטת הרשב"ן, או שיטת רבנו תם שלא מאפשרים מרווח של טעות לשליח. לשליח רגיל ודאי שאין לו מרווח של טעות, ורק לשליח בית דין יכול להיות שהוא יונג מכוח בית דין, מכיוון ששום הדיינים שטעו שטות, פחתו שטות או הותירו שטות מכרן קיים, אז אולי גם יש עמדה כזאת גם לגבי שליח. ומסקנת הסוגיה שגם בשליח בית דין אין מקום לחלק ואין מרווח של טעות. כך שיוצא בעצם של ההלכה, לפי התפיסות האלה, אנחנו פוסקים שלשליח אין מרווח של טעות, ושליח שטעה, אז מעשה הוא בטל לגמרי, ותכף נראה למה בטל ומה טיב הביטול, זה מיד נפתח אותו. דרך אחרת שהוצאה כאן בתוספות, הדרך השלישית, אי נאמה, אני קורא בתוספות אצלנו, יש לומר, דנהי דקאמרתם שליח כדיינים, והמקח קיים, ההונאה מי הצריך להחזיר? והכנה מהכי כאמר לתיקוני שדרתיך, וצריך להחזיר ההונאה, ולא כשאר אדם דפחות משטות, הביא מחילה. פירוש הדברים, עצם מה שהוא אומר, שהסוגיות בכלל אינן עוסקות באותו נושא. דהיינו, הסוגיה בכתובות עוסקת בשאלה, אם יש לשליח מרחב של טעות או לא. והמסקנה של הסוגיה בכתובות היא שאין לשליח מרחב של טעות. שליח שטעה, טעה. מה עושים במקרה של טעות? זה לא בסדר שהוא טעה. נכון? אבל מה יהיה הדין במקרה של טעות? זוהי סוגייתנו. זה מה שאומר רבא כאן. רבא כאן אומר שליח שטעה, כן? אזי דינו הוא שהוא מחזיר הונאה. בניגוד למקח רגיל שנעשה בין מוכר ובין קונה, ששם עד שטות נקנה המקח וההונאה לא צריכה להיות מושבת, להלכה ההונאה צריכה להיות מושבת. בסדר? אומרים התוספות כאן, סליחה, זה תוספות בכתובות, מוסיפים עוד משפט אחד שהוא משפט חשוב. אבל ההונאה צריך מיה להחזיר, וכן הדיינים, דאין כוח בית דין יפה כלל תפה מבשליח דאלמה. זאת אומרת, עמדת התוספות שם בכתובות היא, שלפי התפיסה כאן שבשליח שטעה צריך להחזיר ההונאה, אז זה נכון גם בדיינים, ששליח צריך להחזיר ההונאה. אם אני אומר שליח כדיינים, שהונאה עד שטות יכולה להיות בעייתית, אז הנה חנמה שגם שם יצטרך, גם בדיינים אני אומר שהמחר קיים, אלא שצריכים להחזיר את ההונאה. זה לא שהמחר קיים בלי להחזיר את ההונאה ובונים על מחילה, אלא המחר לא קיים, סליחה, המחר קיים וההונאה צריכה להיות מושבת. טוב, אם כן, מה ראינו כאן? לכאורה ראינו כאן ששליח שטעה במחיר העסקה אם נאמר שכיוון שאני טוען שלתיקון יש דרתיך ולא לעיוותי, אז העסקה בטלה, כי יש טעות בסיסית במקח הזה, והוא בטל. למה אי אפשר כאן לדבר על מחילה? בדרך כלל עד שטות אנחנו אומרים שמדברים על מחילה. השליח הוא לא הבעל, הוא לא הבעל הבית שימחל, וכל טעות שלו של השליח היא דינה כמו בטעות של יותר משטות, כן? שלכאורה מבטלת את העסקה. או, כמו שהזכרתי כבר קודם, שיכול להיות ששליח שטעה זה לא רק מדין מקח טעות. כי כאן אין, בדרך כלל, אני לא אומר מקח טעות כי יש כאן מחילה, אלא שבשליח אני אומר שאין מחילה. לכן זה בעצם מקח טעות. אפשרות שנייה היא לא להגיד שזה רק מקח טעות, אלא אפשרות שנייה היא לבוא ולטעון שבשליח שטעה בעצם הוא עקר את שליחותו. בעצם הטעות, כן? בטלה שליחותו, כי הוא נשלח לתיקוני, וברגע שהוא פעל עיוותי, לא לשם זה הוא נשלח, ממנו הוא לא שליח. ואז ברור לנו שהעסקה היא לא עסקה, כי הוא פעל שלא בסמכות. כשאדם פועל שלא בסמכות, אז אין כאן פעולה בכלל. זה מתאים לכיוונים הראשונים שראינו בתוספות. הכיוון האחרון שראינו בתוספות הוא שבעצם טעות כזאת אינה מבטלת העסקה, העסקה בתוקף, רק יסוד המחילה כאן לא קיים, ולכן יחזיר הקונה את ההונאה. עכשיו השאלה אם הקונה צריך להחזיר את ההונאה או השליח יחזיר את ההונאה, זה כבר תלוי בשאלה, כמו שאמרתי לכם קודם, שצריך לדון כאן כרגע בשאלה של היחסים בין הקונה לבין בין, נקרא לו הצד האחר של העסקה, בין השליח. האם הצד האחר צריך להתחשב בעובדה שמדובר בשליח ואז הוא צריך להחזיר את העונה, או שהצד הקונה אומר לעצמו, הצד האחר אומר, אני עשיתי עסקה עם בן אדם, מה אכפת לי אם אתה לא, זה שאתה שליח ולכן אתה לא יכול לטעות, לכן כל טעות אצלך היא בעייתית, אתה תפצה את המשלח ולא אני, מובן? אז כאן זה נתון בשאלה הזאת, וכאן בהחלט יכול להיות שיש משמעות לנקודה הזאת בשאלה האם הצד האחר לעסקה יודע שמדובר שמי שעומד מולו הוא שליח, או שלא יודע שמי שעומד מולו הוא שליח. ובנקודה הזאת לכאורה בדיוק יש דיון בראשונים, ויכול להיות שאם הוא ידע שאם הצד השני לעסקה יודע שמי שעומד מולו הוא שליח, כן? אז הוא מראש ירד לעסקה עם שליח, והוא יודע גם אם הוא עושה עסקה עם בעל הבית, עם הבעלים עצמם, עם האדם עצמו, הוא יודע ששם מרווח של שטות אפשרי. כשהוא עושה עסקה עם שליח, הוא יודע שכאן החוט השערה יכול להבדיל בין קיומה של העסקה לביטולה של העסקה. ולכן אם הוא יודע שמדובר בעסקה שכזאת, ייתכן מאוד שפה יהיה ברור שהוא צריך להחזיר עונה, ועליו יוטל להחזיר את העונה, כי מה שאתה בונה בדרך המחילה בפערים כאלה זה כשאתה עובד מול הבעלים. כשאתה לא עובד מול הבעלים, יכול להיות שעליך יוטל להחזיר את העונה. אם זה לפי הגישה השנייה בתוספות, לפי הגישה הראשונה בתוספות, אז אתה גם יודע שהעסקה תתבטל, כי אתה יודע שפה כל סטייה קטנה יכולה לבטל את העסקה או בתורת מקח טעות, או בתורת עקירת השליחות, מבחינתו. מובן אני מבין כרגע את כל הווריאציות לאור כל הדברים שראינו בתירוצי התוספות השונים. אבל אם הוא לא יודע במי מדובר בצד השני, מבחינתו מדובר בעסקה רגילה לכל דבר, כן? ואז יכול להיות שכאן שנאמר שצריך, ששליח שטעה יצטרך הוא להתחשבן עם בעל הבית, מבחינת העסקה הוא העסקה התקפה, והוא יצטרך להתחשבן בעל הבית כדי לשלם לו את הפערים. מדובר פה בטעות במחיר העסקה, אז או שהוא יצטרך להשלים לבעל הבית, אם מדובר בעסקת מחירה, הוא יצטרך להוסיף את השטות שחסר לעסקה, או אם מדובר בעסקת קנייה, הוא יצטרך להוסיף מכיסו למוכר את יתרת הסכום, כי מבחינתו של בעל הבית הוא נותן רק את המחיר המינימלי. אלה דברים שמופיעים, מי שטוען כך, שבאמת תלוי בידיעת הצד השני לעסקה, האם הוא יודע מכך שמדובר בשליח או לא, כך טוען המורדכי כאן בסימן תפקוף ח'. יש מפרשים שהיה גלוי ללוקח ולמוכר בעת המחירה שהיה שלוחו. ואגב, סתם במציאות שלנו שבה מדובר בסוגיה, באחים שחלקו ויש שליח, זה ודאי שיודעים שאם יש כאן אפוטרופוס ויש כאן שליח, ברור שיודעים כולם שהוא לא אח, אלא הוא שליח. לכן כאן ברור שזה מדובר בסיטואציה שהם יודעים את הדבר הזה. אז הוא אומר כך, יש מפרשים שהיה גלוי ללוקח ולמוכר בית המחירה שהיה שלוחו. אבל אם אינו יודע ששלוחו היה וטעה, פחות משטות, המק כך קיים, ושליח שאיבד, יפרע ויפסיד. מובן? אם השליח לא יודע, אם הצד השני לעסקה לא יודע שמדובר בשליח, אם הוא לא גילה את אוזנו שהוא פועל כשליח, אז כמובן האחריות מוטלת לפתחו של השליח, והוא זה שצריך להשלים את הפערים הללו. אבל במורדכי שם גם עובד דעה אחרת שחולקת, ורבינו י' ב' ק' פרש, אפילו לא ידע שהיה שליח, ואחר כך נודע בעדים שהיה שלוחו, המקח בטל. ואם לא נתברר, המקח קיים והשליח ישלם. זאת אומרת, לפי התפיסה הזאת השנייה, די בכך שהשליח יוכיח את עובדת היותו שליח גם מאוחר יותר. גם בשעת ביצוע העסקה, הוא לא סיפר שום דבר מזה. אבל אם יתברר בעדים שהוא שליח, אזי באמת גם כן, גם אז, תבוטל העסקה לפי הגישה הראשונה בתוספות, או הקונה יחזיר את ההונאה לפי הגישה השנייה בתוספות, כן? ובלבד שנבחח שמדובר בשליח. אם אני בא להבין את המחלוקת הזאת, כל עוד אני מדבר ואני מבין כרגע שמדובר רק בטעות, אני שימו לי בטעות שעד עכשיו אנחנו מדברים על, רק על טעויות במחיר העסקה. בהמשך נדבר על טעויות אחרות של שליח שעושה פעולות עם טעויות שונות, לא טעויות במחיר העסקה. אם מדובר בטעויות במחיר העסקה, אז נראה לי כאן שיש כאן מחלוקת מהותית בין המורדכי, בין הדעה הראשונה, בין היש מפרשים במורדכי, לבין הדעה שחולקת לרבנו שחולק, כן? נדמה לי שיכול להיות שיש ביניהם מחלוקת יסודית. והמחלוקת הזאת, לדעתי, קשורה להבנת שורש הדין של עד שטות נקנה המקח ולא צריך להחזיר עונה, בשטות קנה ומחזיר עונה. הדבר הזה הוא בעצם ספק גדול שהראש מציג אותו במציע שם בסוגיית הונאה כספק עקרוני. באשר למבט שלנו על הסוגיה הזאת. כך כותב הראש שם בבבא מציע ובסימן כף נדמה לי, בדברי הראש הללו מובאים גם בטור בחושם משפט סימן רש כף זין, ופחות או יותר אומר הראש שם כך. ויראה, אומר הראש, ובכל שאר דברים, אפילו פחות משטות, אסור לענות את חברו אם יש בו שווה פרוטה. כיוון שידוע שאין מקחו שווה כל כך. דרחמנא אמר, אל תונו בכל דבר שיש בו שיווי ממון, הזהיר התורה שלא יענה את חברו. אלא שאמרו חכמים, דעת שטות הווה מחילה, לפי שכך דרך מקח וממכר, לפי שהלוקח והמוכר אינם יכולים לכוון דמי המקח בצמצום. ודרך העולם למחול טעותם עד שטות. שאף אם יבוא המתענה לערער, לא ישום השמעין בשווה זה, זה יאמר שבו הונאה וזה יאמר אין בו הונאה, אל כך מקבל עליו שתיקה ואין מערער ומוחל. אבל אם המוכר בקי בערך מחברו והלוקח אין בקי כל כך, או אם הלוקח תגר ובקי בערך מקחו יותר למוכר, אל יענו זה את זה אם לא שיפרש. חוץ מטבע, ולא משנה כרגע מטבע זה עניין אחר. או שמה, אז עד כאן זה צד אחד של הספק של הראש, או שמה, כיוון דרך מקח וממכר בכך, דלפעמים הלוקח חפץ במקח זה, הוא מוסיף עליו דמים יותר מכדי שוויו, ופעמים שהמוכר מזלזל בשומתו בממכרו לפי שחפץ זה ערב עליו, או שהוא דחוק למאות, ילקח עד שטות הווה בכלל דמי המקח, ואין כאן שם שם עונאה כלל, וצריך עיון, וירא שמיים יצא ידי כולם. אומר הראש אם כן, בעצם יש ספק, בעברית פשוטה הייתי אומר, מהו מחירו של חפץ? האם המחיר של החפץ הוא נקודתי, דהיינו X זה מחירו של החפץ, או שמה המחיר של החפץ הוא נע בספקטרום מסוים, הוא קו, הוא מרחב מסוים. אומר הראש, בזה מתלבט, אם נניח שמחיר החפץ הוא נקודה, ובעצם רק עד שטות יש דין של מחילה, אז לך תחילה, אם אתה יודע שזה מחיר החפץ, אסור לך לדרוש, אם החפץ שווה, נדע, 10 שקלים, אסור לך לדרוש בשבילו 11 שקלים, למרות ששקל נוסף זה פחות משטות. אסור לך לדרוש בשבילו את השקל הנוסף הזה, כי זה עצמו עונה. יש דין שהוא לא יתבע אותך, כי אם הוא יתבע, שמבוסס על מחילה, לא שווה לו לתבע אותך וכו', זה, יש דין שמוחל. אבל עדיין יש כאן עונה. אבל אם אני מבין שמחיר החפץ נע בתוך הספקטרום הזה של פלוס מינוס 10 שקלים עד שטות לכאן ולכאן, שזה מחיר החפץ, אז אולי אפילו לכתחילה אני יכול לדרוש 11 שקלים. מובן? כי זה עדיין במסגרת הלגיטימית. אומר הראש, יש לי ספק בדבר. מה שספק אצל הראש, אצל הרמב״ם בפרק י"ב מלכות מחירה, הדבר פשוט וברור, כמו הצד הראשון בדברי הראש, דהיינו שמחיר העסקה הוא מדויק, והשטות, יש איסור להונות חברו אפילו בכלשהו, ורק שמעבר עד שטות יש מחילה, כמו הדרך הראשונה של הראש. אני חושב שיכול להיות, אפשר להציע אולי, שהדבר הזה יכול להיות שהוא משמש בסיס למחלוקת הזאת שראינו בין שתי הדעות במורדכי. האם לתלות את זה בעובדה שהצד השני לעסקה ידע מראש שמדובר בשליח, לבין אם הוא לא ידע מראש. כמובן, בכלל כל הדבר הזה להגיד שליח שטעה ולדבר להגדיר טעות, יכולה יותר נוח לפי הדרך הראשונה מאשר לפי הדרך השנייה. כי לפי הדרך הראשונה יש באמת מחיר קבוע של החפץ, וכל תזוזה הוא בעצם מוגדרת כטעות. כי לפי הדרך השנייה, לכאורה אין כאן טעות באמת. למה? כי המחיר הוא במרחב מסוים, זה המחיר האמיתי. אז מה שאנחנו נגיד שליח שטעה? אבל נדמה לי שהכוונה כמובן, גם כשאני אומר שיש מרחב מסוים, יש, ברור, מה שכשאני אומר, הרי איך מודדים? נלך לשוק, ובוא נבדוק את הדבר הזה מבחינה אמיתית. איך מודדים אם הייתה כאן הונאה או לא הייתה כאן הונאה, ואיך מודדים עד שטות ולא שטות? אם אתה אומר שהמחיר הוא בתוך טווח מסוים, אז מה פירוש עד שטות ולא עד שטות? ברור לנו, כן, שמה שנקרא לא כרגע, יש איזה מחיר שהוא המחיר של הממוצע בשוק. כן? וסביב זה יכולים לנוע לפה ולשם, אבל יש מחיר של הממוצע בשוק. זה יכול להיות שבעצם גם מה שהראש אומר, שלפי התפיסה הזאת שיש למחיר, יש לו מרחב מסוים, יכול להיות שזה כל עוד אתה מדבר עם בעל הבית. בעל הבית, אם האדם בעצמו עושה את העסקה, אז הוא יש לו את מרחב הזה שהוא יכול לתמרן, כי לפעמים הוא לחוץ על החפץ, לחוץ פחות, לחוץ על כסף, לחוץ פחות על כסף וכו'. יש פה שיקולים נוספים שיכולים להתווסף, שלפעמים שווה לי במקום לתרוח לנסוע עד ירושלים לחנות שמוכרת במחיר הזול, שווה לי כבר לקנות פה, ואני חוסך זמן, גם הזמן הוא שווה כסף, שווה לי לקנות פה מאשר לנסוע לירושלים. זה יכול להיות, אבל כל זה שיקולים של בעל הבית. יכול להיות שכל האופציה הזאת שהראש מעלה כאן, שהמחיר יהיה מחיר של קו, הוא רק בנוגע לבעל הבית, לאדם עצמו. בשליח אין לו את מרחב התמרון הזה. שליח צריך ללכת על המחיר הממוצע של השוק, שהוא המחיר הרשמי, והוא אסור לו לסתות. לטובה הוא יכול לסתות כמובן, אם הוא השיג למוכר מחיר טוב יותר, ודאי זה טוב. אם הוא השיג לקונה מחיר זול יותר, ודאי טוב יותר. כן? אבל הם מדברים כרגע כמובן שהטעות של השליח היא לרעת המשלח שלו. כן? אז כשהוא טעה לרעת המשלח שלו, אז אנחנו אומרים לו, אדוני, פה אתה צריך להבין שגבולותיך הם המחיר עצמו ולא יותר. וכאן יכול להיות שפה בנקודה הזאת מאוד תלוי בשאלה אם אני דוגל בתפיסה הראשונה או דוגל בתפיסה השנייה. אם אני דוגל בכך שבעצם מחיר השוק אם אני אומר שמחיר השוק יכול לנוע הוא קו ורק אם השליח המחיר השוק הוא נקודתי, כן? אז לכאורה אני חייב לדעת מראש שמדובר בשליח. אם אני לא יודע מראש שמדובר בשליח, מבחינתי אני עשיתי עסקה נורמלית. רק אם אני יודע מראש, אז זה כך. לכאורה. אבל אם אני מבין שתמיד המחיר הוא נקודתי, כן? אלא שמול בעל הבית אני יכול לצפות למחילה, אז כאן זה לא משנה אם אתה ידעת מראש או לא ידעת מראש. כי בסופו של דבר אתה באמת לקחת כאן יותר מן המותר. אלא מאי? שמול בעל הבית יש מחילה, מול שליח אין מחילה. לכן אתה צריך לשלם את העונה, גם אם לא ידעת מראש. ובלבד שנוכיח לך שמדובר פה בשליח, כי אם לא מדובר בשליח, אז הוא אמור למחול, לא אמור לתבוע אותך. אני אומר את הדבר הזה כאופציה סבירה להסביר כך את המחלוקת הזאת של הראשונים, אבל כמובן זה לא מוכרח עד הסוף, כי ניתן כמובן לדחות ולומר שגם אם לא ידעת מראש, כיוון שמצד השליח המחיר הוא נקודתי, אז יש כאן בהגדרה מקח טעות, גם אם לא ידעת מראש, זה לא משנה, בהגדרה זה מקח טעות, ומקח טעות או מבטל את העסקה, או לפחות דורש ממך לשלם את העונה. אבל כאן יש באמת מקום להתחיל לשאול שאלה יותר רחבה, כי כאן במחלוקת הזאת של המורדכי עם הדעה השנייה שהובאה שם בדבריו, יש, אמרנו, מדובר בטעות במחיר העסקה, ויש ביניהם ויכוח מתי אני מטיל את האחריות לפתחו של השליח, מתי אני לא מטיל את האחריות לפתחו של השליח. וכאן יש מקום לשאול במבט רחב יותר, כן? מתי אני בעצם מטיל את האחריות לפתחו של השליח, מתי לא, מהו, עד איפה אני יכול לומר, אני מבין שאני אומר ששליח שטעה, העסקה יכול להיות שצריך להיות בטלה. אבל עד כמה אני מוכן להטיל את האחריות על השליח ולהגיד, אדוני, כיוון שעשית העסקה, העסקה בתוקף, ואתה תישא בנזקים שלה. פה יש בהחלט פערים בין הסוגיות ופערים בראשונים, ואני אזכיר רק בקצרה כמה נקודות חשובות. יש שתי סוגיות מרכזיות שעלו בדברי הראשונים שמתמודדים איתם בעניין הזה. הסוגיה האחת היא הסוגיה בבטרה דף קוף סמכתת, שעוסקת באדם שהלך וקנה לאישה שדה שלא באחריות, ושם אמר לו רב נחמן, לתיקון יש דרתיך בלו ליבוטה, לכן לך תקנה אתה את השדה בלי אחריות ותמכור אותו לאישה באחריות, כך שהטילו את האחריות לפתחו של השליח. דבר דומה מצאנו שם בסוגיה בכתובות דף פה, אבי מברד רבי אבאו, שאבו מסקה בזוזה בחוזאי, ושלח אותם שם לא לקח את השטר לפני שהוא נתן להם את הכסף, וגם שם אמר לו רב אשי חזינן, היא אמר לה שכל שטרה והזוזה משלם, הזוזה שכל שטרה לא משלם, ולא היא בין כך ובין כך משלם, זאת אומרת, היא קרתה פה תקלה שהוא כבר נתן את הכסף לפני שהוציא מהם את השטר, ואלה בינתיים טענו סתרה עינינו, לכן אחריות מוטלת לפתחו של השליח, והשליח הוא זה שיצטרך לשלם את הנזק שקרה כאן. כן? בגלל הטעם של התיקון יש דרתיך ולא לעיבוד, בעצם השליח לוקח אחריות. ולכאורה בסוגייתנו, לפחות לפי הבנה פשוטה, כפי שבוקע אצלנו בסוגיה בעולה, שהמקסימום שאומרים או שהעסקה בטלה או שצריך להחזיר הונאה, ובאופן פשוט לפחות לפי הסוגיה, בלי להיכנס גם בלשון התוספות, לא, התוספות לא אמרו אם לא תלו את זה אם הוא יודע או לא יודע, אלא אמרו צריך להחזיר את ההונאה, ובאופן פשוט מדברי הסוגיה נראה שמי שמחזיר את ההונאה זה הקונה, או תהיינו הצד אחר לעסקה צריך להחזיר את העונה. בדרך כלל לא צריך להחזיר עונה, כאן צריך להחזיר עונה, כך נראה. והשאלה היא באמת למה נוצרים הפערים הללו בין העמדות האלה. אז מה שנראה לי, יש פה בגדול, הייתי אומר שיש כאן שתי גישות עיקריות בסוגיה, שתיים עיקריות, כשיש כמובן כמה וריאנטים, אז אני אשתדל בזמן שנותר לנו קצת להציג את שתי הדעות המרכזיות. טוב, נתחיל, נראה כמה שנספיק. שיטת הרמב"ן. הרמב"ן כאן בסוגיה קובע קביעה ברורה וחד משמעית. הרמב"ן קובע שכל סטייה של השליח מן המשימה שהוטלה עליו, ולו הסטייה הקטנה ביותר, מפקיעה ממנו שם שליח. כך קובע הרמב"ן. ובעקבות זה מסיק הרמב"ן כמה מסקנות. אומר הרמב"ן, ויקה שלך נימא דמשלם שליח משום דאמר לה לתיקון יש להרתיך ולא לעיוות. זאת אומרת, למה אתה מבטל את העסקה כשאת שליח טעה במחיר העסקה? למה מבטל את העסקה? תאמר שהשליח ישלם את מחיר הטעות. עונה הרמב"ן, דלעולם כשנה וטעה בשליחותו אמר ללא שדרתיך לעיוותי, הלכך לב שלוחן את, אין אתה שליח שלי, ומעשיו בתהילים שרי מחר קרקע שאינו שלו ואינו שליח למוכרה בכך. הדברים בולטים מאוד בדברי הרמב"ן, שכל מעשה ששליח עושה וסוטה ממה שהוטל עליו הוא בעצם לא שליח, וממילא כל עסקה שבוצעה שלא בתורת שליחות, הרי כל הכוח לפעול, כל הסמכות לפעול, היא מכוח היותו שליח. אם הוא פעל שלא כשליח כי שליחותו פקעה, ממילא הוא פעל שלא ברשות, לכן העסקה בטלה. אבל אומר הרמב"ן, יש סיטואציות שבהם מה יש לי לבטל? איך אני אבטל את העסקה? במקרה של שם הוא פרה את החוב של אבימי, כן? האם כבר מחזיקים את הכסף? הם טוענים סתרה עינינו. אז פה אין לי ברירה אלא להגיד, אתה שליח, כיוון שלא עשית כמו שצריך, יוצא אם כן שאתה לא פעלת כשליח. אם לא פעלת כשליח, אתה בעצם לקחת את כספו של פלוני ונתת אותו לאלני, ובעצם היזקת אותו, אז אתה חייב מדין מזיק. לכן השליח שם צריך לשלם לאבימי, להחזיר לאבימי ולשלם לו את הכסף שהוא נתן לאותו אחד, כי לא פעלת כשליח. ממילא אם לא פעלת כשליח, אז פעלת שלא ברשות, ואז מה שבעצם עשית, כאילו לקחת הכסף של פלוני ונתת אותו לאלמוני, כן? אז אתה סתם מזיק. מזיק, תצטרך לשלם. מה עושים עם הסיפור של הקרקע? זה כבר יותר מסובך, כי לכאורה שם באמת שינה, הוא קנה שלא באחריות, הוא שינה, לכאורה שהעסקה תתבטל. אומר הרמב"ן, והמי, נימא דמעשיו בטלים, לאו קושיאי, דלגבי שלחו ודאי מעשיו בטלים לגמרי, ואם רצתה אותה אישה שלא ליטול אותה קרקע, אף על בשל שליח יקבל אחריות עליו, הרשות בידה ושקלה זוזה, דעליו שליחותה אבל, ואף שליח נמה יכול לומר לה, איני שלוחי יכול לעצמי יקח. ולא פסק לו רב נחמן, אלא דלא מחייבה למשקלה לערב בלא אחריות. אלא מי הוא לגבי מוכר, לא מצא אמר לאנה לצורך פלוני זבנה, דאי הוא לדידי זבין, ולא לאו פלניה, שהרי לא אמר לו שלוחו של פלוני אני, ולצורכו של פלוני אני לוקח. כאן אומר הרן, שלמה במקרה הזה, הוא לא יכול לבטל את העסקה. מול המשלח, מול האישה, ברור שהעסקה בטלה, הוא לא היה שליח שלה. אבל כשהוא בא לקנות, הוא לא אמר למוכר, אני שליח. כיוון שהוא לא אמר למוכר, אני שליח, מה מפרש הרמב"ן? על כורחנו, הוא התכוון לקנות את זה לעצמו. שימו לבטל. בניגוד למה שראינו קודם, לפי הרמב"ן, כשהוא אומר, העובדה שהשליח לא אמר לצד השני שהוא שליח, זה לא הדבר עצמו, אלא זה רק סימן. זה סימן לכך שהוא התכוון לקנות לעצמו. אתם מבינים את הנקודה הזאת? זאת נקודה יסודית. תכף נראה את הדעה האחרת. אני בינתיים רק מציין את הנקודה הזאת. תראו את ההמשך של הרמב"ן. הרמב"ן מוסיף עוד נקודה. ותו, כיוון דאטנה תנאין מן נפשי ואמר לה בלא אחריות בזבנין עלה, לאו שליחותי עבד הוא נפשי זבין. אלה הם שני, זאת תוספת בתוך השיטה העקרונית של הרמב"ן. הרמב"ן אומר א',
אם השליח בא למשלח, בא למוכר, וקונה ממנו משהו, ולא אומר לו שאני שליח, כן? והוא משנה מהתנאים הבסיסיים, אז על כורחנו הוא קונה לעצמו. וגם אם תגיד שכל עוד הוא אמר בפירוש שהוא קונה לעצמו, אתה לא יודע שהוא קונה לעצמו, כן? ולכן גם אם הוא לא הודיע, עדיין יש מקום להגיד שהוא בעצם פעל כשליח. ואם הוא פעל כשליח, אבל כיוון שהשליחות בטלה, אז הוא פעל שלא בסמכות, ולכן העסקה בטלה. כאן אתה לא יכול להגיד שהוא פעל כשליח, כי הוא התנה תנאים מפורשים בניגוד לזה. כדי לקנות קרקע שלו באחריות, לא מספיק לקנות סתם. כי כשקונים קרקע סתם מעדין, אחריות טעות סופר. כן? אז עד הרבה יש אחריות. אם קונים בלי אחריות, זה על ידי זה שאתה אומר בפירוש, אני מוכן לקנות בלי אחריות. כשאתה אומר אני מוכן לקנות בלי אחריות, כשלא לשם זה נשלחת, אומר הרמב"ן, זה סימן שוודאי קנית לעצמך. זאת אומרת שהרמב"ן אומר שההודעה או אי ההודעה לצד השני היא לא הדבר עצמו. כי מה שמעניין אותנו זה האם פעלת כשליח או לא פעלת כשליח. ברגע ששינית, לא פעלת כשליח, אתה כבר לא שליח. רק עדיין, גם אם אתה לא שליח, כן? השאלה אם קנית לטובת המשלח, אז אני אומר, אתה עשית סתם דבר שהוא לא ברשות. דבר שעשית שלא ברשות, אז הוא לא שווה כלום, הוא בטל. אבל אם קנית לעצמך, אז אתה כבר נמצא בתמונה. אתה לא יכול לצאת מהעסק. ולכן אתה בתוך התמונה. אם אתה בתוך התמונה, אז הצד השני, האישה לא חייבת לקבל ממך את הקרקע אפילו באחריות, כמו שאומר הרמב"ן. אבל אם האישה תתעקש לקבל את זה, אז חובתך לתת. ולמה? כאן כבר לדעתי הדבר בוקע מדברי הרמב״ם בצורה מפורשת, וגם בשיטה לא נודע למי, בוקע שכיוון שהכסף ששימש לעסקה הוא כסף של המשלח, אז אתה לא יכול לקחת את זה לעצמך, אלא אתה חייב להעביר את זה, אם המשלח מעוניין, אתה חייב להביא את זה למשלח. זה כיוון אחד של הרמב״ם. בוא נראה את דברי הרשב"א, ועל פניו נראה שהרשב"א אומר דומה משהו לשיטת הרמב"ן, אבל לדעתי יש פער תהום גדולה פעורה ביניהם. רשב"א כותב כך: ויש לומר, אומר הרשב"א, דהתם בדזבנה שליח סתם ולא עוד היד אלא היית את הכזבין לה, אבל החד ידה אחי דשליחה דאחרונו ודאי מצא אמר לו לבותי לא שדרתיך. אז לכאורה גם הוא מחלק בין אם הוא הודיע להם לא הודיע, וזה נראה כמו הרמב"ן, אבל יש הבדל עצום. הרשב"א משתמש בשאלה אם הוא הודיע או לא הודיע לנקודה אחת, שאם הוא הודיע שהוא שליח, גם הצד השני לעסקה יודע שמדובר בעסקה רגישה, שכל שינוי בה הוא משמעותי, ולכן כל שינוי יכול להפיל את העסקה, למוטט אותה וכו'. מה שאין כן, אם הוא לא הודיע שהוא שליח, אז אי הוא דעה זיקה נפשי, שמבחינת הצד השני העסקה היא כמו כל העסקאות, ובזה היא קיימת, והחשבון הוא בינו לבין המשלח, שהוא יצטרך לפצות אותו וכו'. להבהיר את העניין, נראה לי שהרשב"א מבין שההלכה של תיקון אשדרתיך ולא לעיוותי, אין הכוונה שזה מפקיע את שם השליח. כי אם היה מפקיע את שם השליח, לא משנה הודעת, לא הודעת, כן? אז אתה פעלת שלא ברשות, העסקה צריכה להיות בטלה. גם עסקה בטעות היא עסקה. אתה עדיין שליח. וכיוון שכך, אז העסקה הזאת יכולה צריכה להיות בתוקף. כל השאלה, אם הוא יודע, הצד השני יודע שאתה שליח, אז הוא מודע לכך שהשליחות, שעסקה כזאת היא עסקה שהמחיר שלה הוא על הנקודה, על השערה, ולא יותר ולא פחות, ולכן כל סטייה במחיר היא זה. או כל סטייה בתנאים, לא משנה עכשיו בטעות במחיר, גם אם הטעות היא בשאלה של של אחריות או לא אחריות, אם הוא הודיע מראש שהוא שליח, כן? אז גם הטעות הזאת, בעצם, כיוון שהוא ידע, אז המוכר יצטרך לשנות את תנאי העסקה, אם הוא ירצה לקיים את העסקה. אבל אם הוא לא יודע, מבחינתו זאת עסקה רגילה. אתה השליח, עשית את זה ושינית.
אז העסקה היא קיימת, רק כל טעות פה היא טעות שפעלת כשלח, לכן העסקה בתוקף, וכל טעות, אם יש פה טעות, אתה הזקת, אתה צריך לשלם את מחירי, את הנזק, כיוון שהעסקה בתוקף, בחינתו של המוכר, הוא עשה עסקה תקינה לכל דבר, לכן העסקה בתוקף. היי, יש פה פערים, אתה לא נשלחת לעיוות, לכן כל עיוות של השליח הוא בבחינת מזיק שהוא צריך לשלם עליו. הנקודה הזאת, כאמור, היא בעצם שורש הוויכוח כאן בין בין הרמב"ן לבין הרשב"א. ביסודו של דבר, אני לא רוצה להאריך, אני עוד רוצה לעמוד עוד משפט אחד על שיטת הרייבד ושיטת הרמב"ם, אבל אני אומר רק דבר אחד. בהבנת שיטת הרמב"ם, אני מקווה שראיתם כבר, אבל בהבנת שיטת הרמב"ם נחלקו הכסף משנה והרייבד מצד אחד, בהבנת הרמב"ם, לבין המחנה אפרים בהבנת הרמב"ם. לדעתי הוויכוח ביניהם, נטייתי במקרה הזה היא לטובת הכסף משנה והרייבד בהבנת הרמב"ם, לא כמו המחנה אפרים, אבל בגדול אני רק רוצה להציב פה את העיקרון של מחלוקתם. נדמה לי שהמחלוקת שלהם הוא שהמחנה אפרים מבין את הרמב"ם על פי שיטת הרמב"ן, שבעצם בכל שינוי אין כאן שליח, ולכן כל הדבר הזה, רק כל פעם שהשליח משנה, זה בעצם הוא קונה לעצמו, ולכן מתחוללים הדינים האלה. תדייקו היטב בלשונו של המחנה אפרים, תראו שזה הכיוון שהוא מוביל אליו. בעוד שהכסף משנה והרייבד מבינים שהכל תלוי בשאלה, הוא באמת גם שליח שאיבד, שליח שטעה, הוא עדיין נשאר שליח, לא פוקע ממנו שם שליח, והשאלה אם הוא הודיע או לא הודיע היא רק שאלה האם הוא יצר את הנזק בעסקה או שלא. אם הוא הודיע אז לא נוצר כאן נזק בעסקה, כי הצד השני יודע שמדובר בעסקה רגישה, לכן השינויים שבה הוא אמור להתחשב בשינויים, ולכן האחריות תוטל על הצד השני לעסקה. אם הוא לא הודיע, האחריות תוטל על השליח, כי הוא הודיע אז יכנף שם. זה פחות או יותר לדעתי המסגרת המרכזית. אבל אני ברשותכם רוצה להוסיף עוד נקודה אחת ולהבין לרגע את שיטת הרייבד, שלדעתי חלק ממנה אנחנו מוצאים גם בתוך תפיסת הרמב״ם. אני רק אגיד את הנקודה הזאת ובעזרת השם אני אקבל לסיים בנקודה הזאת. הרייבד כותב כך, כך מביא הרשב"א, מביא את הרייבד שם בהמשך דבריו, הוא מביא את שיטת הרייבד ואומר הרשב"א שם, הרייבד מחלק בין שני סוגי טעויות של השליח. כך אומר הרייבד, כל מקום שהשליח משנה שליחותו, שליח משלם והמעשה קיים. וזה כמובן שוב על פי התפיסה ששינוי בשליחות לא אוטומטית מפקיע ממנו שם שליח, אלא רק אומר שיש כאן מעשה קיים והוא צריך לשלם. לתיקון יש דרתיך ולא לעיוותה, במובן זה שאתה לוקח אחריות על השינוי, לא שפוקע ממך שם שליח. וזה ברור מכמה מקומות וכו'. אבל היכא דלא שנה ולא קרוב לשינוי, מעשיו בטלין לגמרי. וראיה לדבר אלמנה שמכרה שווה מנה בדינר במנה שמכרה בטל, ושליח כאלמנה, ומאי מילתא דגידושין דאמר אחים שחלקו הרן כלקוחות, אלמא מעשיו בטלים לגמרי. אם כן, מה שהוא טוען כאן, כשהשליח טעה בערך העסקה, הוא לא שינה ממשימתו, הוא לא נתן את הכסף לפני שהוא קיבל את השטר, כמו במקרה של אבימי, או קנה שלא באחריות. שם הוא שינה ממשימתו. אם הוא שינה ממשימתו, אז השליחות קיימת, כן? והשינוי שהוא עשה, זה נזק שהוא יצא, הוא צריך לשלם עליו. בסדר? זה, המעשה קיים, והשליח משלם. אבל אומר הרייבד, אם הטעות היא טעות בערך העסקה, שם הוא לא שינה. אלמנה שמכרה שווה מנה בדינר במנה, היא לא שינתה, היא פשוט טעתה. זה מקח טעות רגיל. מקח טעות רגיל, העסקה בטלה. אין מה להטיל עליו אחריות. האחריות מוטלת רק אם אתה משנה. אם אתה משנה, אתה בעצם עושה עסקה, והשינוי, אתה לוקח עליו אחריות, כי בשינוי אתה בעצם מזיק. אם הטעות היא בערך העסקה, שלא שינית ולא עשית כלום, אז
שם הדין הוא ש המקח הוא מקח טעות. טוב, כאמור, לדעתי, אני ברשותכם רוצה רק לומר את בסיומו של דבר, רוצה לומר את הבנתי ברמב"ם. ברמב"ם יש איזושהי בעיה שאני רוצה ששנייה אחת נעמוד עליה, ואני אסביר לכם איך כל אחת מהשיטות, הרייבד הכסף משנה מצד אחד, הבינו את הרמב"ם, איך המחנה פריים הבין את הרמב"ם, ואני מבקש להציע פה אולי כיוון נוסף שמשלב פה איזושהי ראייה נוספת. אני אומר כך, הרמב"ם כותב ככה, בפרק א' הלכה ב' בלכות שלוחין, כותב הרמב"ם, שליח שעבר על דברי משלחו לא עשה כלום. וכן אם טעה בכל שהוא, בין בקרקע, בין במטלטלין חוזר, שהרי הוא אומר לתקן שליחותי שדרתיך ולא לייבט, ולא אמרו שהעונאיה במטלטלין שטות, עבדים שטרות קרקעות אין בהם עונאיה, אלא במוכר שלא קונה לעצמו, אבל שליח טעה בכולם, בכל שהוא חוזר. זו הלכה אחת של הרמב"ם. הלכה שנייה של הרמב"ם, בהלכה ג' שם הוא כותב, נתן מאות לשלוחו לקנות לו קרקע וקנה לו שלו באחריות, הרי זה איבט, והשליח לוקח אותה לעצמו שלו באחריות, כמו שעשה, וחוזר מוכרה למשלח באחריות, הועיל וקנה אותה במעותם וכו'. ובפרק ב' הלכה ד' כותב הרמב"ם, השליח שקנה הוא שמחר והודיע שהוא שליח בדבר זה לפלוני, אף על פי שמשך או שהמשיך ונמצא שעבר על דעת המשלח, בטל המקח ומחזיר. ואם לא הודיע שהוא שליח, נקנה המקח ויהיה הדין בינו ובין זה ששלחו. אז כאן הרמב"ם כותב שהכל תלוי אם הוא הודיע או לא הודיע, נכון? ואילו בפרק א' הלכה ב', כשהוא אומר טעה בכל שהוא בין בקרקע בין במטלטלין, דהיינו שם בטעות במחיר, אומר הרמב"ם טעה בכל חוזר, ולא הזכיר אם זה תלוי בשאלה אם הוא הודיע למשלח או לא הודיע למשלח. מובן? זה הרמב"ם שם לא הזכיר. ובזה בעצם מתעורר הוויכוח. הכסף משנה והרייבד מבינים שגם ההלכה הזאת תלויה בשאלה אם הוא הודיע או לא הודיע, וכיוון שהרמב"ם שם אמר שלא אמר שהשליח לוקח אחריות, כנראה שמדובר שהוא הודיע ולכן העסקה בטלה, אבל אם הוא לא היה מודיע באמת הוא היה לוקח אחריות. כך פחות או יותר מבינים הכסף משנה והרייבד את שיטת הרמב"ם כאן בפרק א' הלכה ב'. לעומת זה המחנה פריים מבין ש מה שאמר הרמב״ם שכל שלא הודיעו המקח קיים, דווקא אם הוא שינה במזיד, אבל אם שינה בשוגג אז לא. מה ההבדל בין שינה במזיד לשינה בשוגג? אומר המחנה פריים, הקו המרכזי שהוא מוביל, שאם הוא שינה במזיד אז הוא בעצם קונה לעצמו, אם הוא שינה בשוגג הוא לא התכוון לקנות לעצמו, כשהוא משנה במזיד ברור לו שהמשלח לא אמר לו לעשות כך, לכן אז סביר להניח שהוא קונה לעצמו, וזה הקו של הרמב״ן כמו שאמרתי קודם. לעניות דעתי נראה, ואני אומר את זה ממש בקצרה, הרמב״ם בעצם גם הוא מחלק, כמו הרייבד שראינו, בין שני סוגי שליחות, בין שני סוגי טעות, סליחה, בין טעות במחיר לטעות בגוף העסקה. טעות במחיר, שם הרמב״ם אומר זה מקח טעות רגיל והעסקה בטלה, כן? ושימו לב גם ללשון של הרמב״ם. הלשון של הרמב״ם בפרק א' הלכה ב', אגב המחנה פריים ער לה הבדל הזה בלשונו של הרמב״ם, אבל הוא לא עמד, הוא עמד עליו בכיוון שלו, הוא לא עמד על הנקודה הזאת שאני מבקש לשים לב כאן. המחנה פריים אומר, סליחה, הרמב״ם כותב, שליח שעבר על דברי משלחו לא עשה כלום. וכן אם טעה בכל שהוא, בין בקרקע הרי זה חוזר. הוא מדבר על עבר על דברי משלחו לבין טעה. אז הוא, המחנה פריים לדרכו, מסביר שהבדל בין מזיד לבין שוגג. אבל אני חושב שיכול להיות כך, שאם הוא עבר על דברי משלחו, דהיינו שהוא שינה ממה שהמשלח אמר, אז הוא לא עשה כלום, וכאן תלוי בשאלה אם הוא הודיע או לא הודיע, וזהו. אבל אם הוא טעה במחיר כמו שמתואר כאן, אז המקח, מקח טעות והכל חוזר וזה בטל. ועכשיו אני רוצה להסביר את הדברים. בעיקרון סבור הרמב״ם שטעות במחיר זה סוג של מקח טעות. זה מקח טעות, כיוון שהשליח לא שינה כאן אלא טעה, ובטעות כיוון שאצל שליח כל טעות היא קריטית, כן? אז דבר כבר מוגדר כמקח טעות, לכן העסקה בטלה. כשהשליח משנה בתנאי העסקה
כן? אז אם הוא מודיע מראש לצד השני שהוא שליח, אז הוא צריך לדעת, הצד השני אמור לדעת שהוא עובד כרגע מול מול שליח, שפה א' מדובר בעסקה רגישה, שכל שינוי ממה שאמר לו המקור יכול להיות בעייתי, לכן שם העסקה תתבטל. אם הוא הודיע לו, אז יהיה מה שיקבע זה מה שאמר המשליח ולא מה שאמר השליח למוכר או לקונה. מה שאין כן, אם לא הודיע לו, אז מבחינתו של המשלם, מבחינתו של הצד השני לעסקה, הוא יש כאן עסקה טובה, כיוון שהוא לא קיבל שום הודעה שונה, ואלא שאז, כיוון שהרמב״ם סבור עקרונית כמו הרשב"א ולא כמו הרמב"ן, לפי התפיסה שלי. דהיינו, הרמב״ם מבין שלתיקון יש דרתיך ולא ליוות, זה לא עקירת השליחות, אלא רק בעיה בשליחות. כי אם זה עקירת השליחות, באמת כל עסקה צריכה להיות בטלה. אלא רק בעיה בביצוע השליחות. ולכן, השליח, אם אתה הודעת, אז בעצם האחריות מוטלת לפתחו של הצד השני. אם לא הודעת, האחריות מוטלת לפתחך. אז מה שראינו כאן היום, נסכם בקצרה את עקרי הדברים. ניסינו בתחילת השיעור, בחלק הראשון של השיעור, עסקנו בשאלה של אחים שחלקו לקוחות או יורשים לגבי שאלת ההונאה בחלוקת ירושה. האם זה דווקא בגלל שהם כלקוחות? מה קורה ביורשים? האם שם באמת בכל פער העסקה או החלוקה תתבטל? או שם אדרבה להפך, כמו שמשתמע מהרמב״ם והראש, שכל פער לא יעזור לבטל את העסקה, כיוון שמדובר בעסקה שהיא בעיקרה פונקציונלית ולא בעלת ערכים כלכליים. כששם חידשנו, החידוש הגדול שחידשנו שם, הוא כמובן העובדה שבחלוקת ירושה, גם כשמדובר למאן דאמר שאחים שחלקו יורשים, לא מדובר רק בבירור למפרע, אלא מדובר בחלוקה הסכמית. דהיינו, מדובר פה בעסקה בין הצדדים, כן? שהם מסכימים לחלוק בצורה כזאת, ולא סתם, כשאני אומר יורשים, בדרך כלל אומרים כאילו לא היה כאן שום הסכם בין הצדדים, אלא הכל הוברר למפרע, שזה מה שקיבלו מהאבא. כן? לא כך. אלא גם לפי התפיסה הזאת, מדובר באמת בתהליך הסכמי. זה לגבי הנקודה הזאת. לגבי הנקודה השנייה, כשעברנו לדבר על חלק השני של טעות השליח, אז כאן ראינו א' דיון בשאלה עד כמה יש לשליח מרחב של טעות, עד כמה הדבר הזה של מרחב הטעות של השליח משליך על עצם השליחות, האם השליחות בטלה לגמרי כשיטת הרמב"ן, או שיש כאן רק פגם בשליחות ועם אחריות של השליח לכל תקלה שיוצאת מהשליחות, אבל אין כאן הפקעת שם שליח מן המשלח. וכאן כמובן גם דיברנו על השאלה של יכול להיות שיש פערים בין הודיע השליח ללא הודיע השליח, והשאלה המרכזית שקשורה לענייננו, האם ליצור פער בין שני סוגים של טעויות, כמו שבוקע ועולה מהרייבד, ואני הצעתי שגם מהרמב״ם יעלה הכיוון הזה, או לא, שבעצם אין כאן חלוקה בין סוגי הטעויות, כך רואה הרמב"ן. הרמב"ן רואה כל טעות כמפקיעה את השליחות, ואם יש מקום לומר שהשליח בכל זאת יהיה אחראי, רק באותם מקרים שבהם לא ניתן לבטל את מה שעשה השליח, או שכבר נתן את הכסף במקרה של הכסף, או במקרה שהוא קנה לעצמו, במקרה של הקרקע שהוא קנה שם בלי אחריות. כשהרשב"א טוען ש הכל תלוי בשאלה אם הוא הודיע או לא הודיע, כי הוא נשאר תמיד שליח. כשהוא הודיע, האחריות מוטלת לפתחו של הצד השני לעסקה. כשהוא לא הודיע, האחריות נשארת לפתחו של השליח. עד כאן.